עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103
103 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:05 בדיוק, כאן רפי קרסלו ליד המיקרופון, ואיתי עורכים ומפיקים אירה פרץ ואייל פרנק, אחראי על הדיגיטל אופק קולר, אחראי על הלייב על הפייסבוק אליעזר בן יהודה, אחראים על השידור ב-103 FM, אחראית שקד מורג, וב-104.5 FM פלג בן צבי, והטלפונים שלנו כרגיל, 0-552-103-103, אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 0-552-103-103, וניתן להשאיר שאלות קצרות בוואטסאפ למספר 054-70-103-70, אני חוזר, שאלות קצרות לתשובות קצרות בוואטסאפ 054-70-103-70. זהו, עבר עוד שבוע, ומה אני אגיד לכם? עדיין השבועים שלנו, החטופים שלנו, נמצאים רחוק, ועדיין כולנו מצפים ומחכים ומייחלים ומתפללים שהם ישובו. והלוואי שנראה את האור בקצה המנהרה, והמנהרה יש לה משמעות כפולה. עצוב, כואב, כולנו איתם, ומה אני אגיד? אין לי מה להגיד. בואו נתחיל. מי איתנו על הקו? הלו?
הלו?
כן, שלום.
שלום, חיים.
כן, חיים, בן כמה אתה חיים?
אני בן 76.
כן, אני איתך.
אני כבר דיברתי איתך בדצמבר, שנה שעברה,
כן.
על כפות רגליים תפוחות. הייתה לי, כשאני הולך, אז הרגשה של, שזה תפוח, שאני כאילו דורך על שטיח או על משהו רך.
כן, כאילו שיש לך סוליה דבוקה לכף הרגל.
בדיוק, זה רך כזה, תפוח.
כן, ועד כמה שאני זוכר, אני אמרתי לך מה שהיה נדמה לי שזה יותר מתחת, מאחורי האצבעות. נכון?
לא דיברנו על המקום, זה בתחתית כף הרגל, בשתי כפות הרגליים.
כן, כאילו שאתה דורך... כן, אוקיי. כאילו שאתה דורך על שטיח.
נכון.
כן.
ואתה המלצת בזמנו, בדצמבר, שאני אלך לנוירולוג.
נכון, ותעשה EMG.
נכון, ושישלול את ה...
נוירופתיה. נכון.
זהו, בינתיים כבר עברו כמה חודשים טובים, יש לי כבר את התוצאה.
כן.
הבדיקה של ה-AMG באמת שללה, כתוב כאן, ללא עדות לפולינוירופתיה.
זה בשורה טובה, כן.
כן, זה אין עדות. הוא גם רמז על סוכר גבולי, והוא לא אמר לי לעשות משהו בעניין הזה, אבל הוא אמר...
מה כתוב בשורה האחרונה, בקונקלוז'ן, במסקנות של הבדיקה?
הממצאים יכולים להתאים לרדיקולופתיה מותנית, L4, L5 ו-S1, דו צדדית קלה, ללא סימני דנברטיה, פעילה, ללא עדות לפולינוירופתיה.
אוקיי, בסדר.
זה הבדיקת ה-MG.
כלומר, מה שהבדיקה הזאת מראה, שאין לך, לפי הבדיקה הזאת, לא לפי הקליניקה,
כן.
היא מראה שאין לך נזק לעצבים, אלא כן. שיש לך שינויים בעמוד השדרה, והשינויים בעמוד השדרה מגרים את העצבים שיוצאים מעמוד השדרה בגובה L4, L5 ו-S1.
כן.
ואם היה לך פעם כאבי גב בעבר, או אם יהיה לך בעתיד, זאת שיכולה להיות הסיבה. אם תעשה פעילות גופנית ותזיז טיפה את, את האגן, פעילות גופנית או הליכות, או,
כן.
או, אז זה יכול למנוע כשיהיו לך כאבי גב.
או זהו, הבודק שאל אותי לגבי כאבי גב.
כן. לא חייבים להיות, לא חייבים
אבל
להיות.
אבל יש מפעם לפעם, כן. יש מפעם לפעם, תופעה שלא הייתה קודם.
תראה, ו... קודם היית יותר צעיר, עמוד השדרה היה יותר צעיר. עם הגיל, עמוד כן. השדרה שלנו, יש לנו שינויים ניווניים, שינויים של גיל, שהם נורמליים.
אבל זה מגיע וחולף, זה בא והולך, זה כאילו, וזה לא קשור למאמץ, אני יכול להיות אחרי סיבה ממושכת.
כן, בוא אני אגיד לך, התלונות שלך מתאימות בכל זאת לנוירופתיה, כי חוסר תחושה סימטרית בשני הרגליים, אבל אני מניח שאת הבדיקה עשו לך במשך 5 דקות, 7 דקות, 10 דקות.
כן, כן, היא הייתה בדיקה כואבת מאוד.
ומהירה מאוד.
כן, זאת הבדיקה, כן. הוא דקר אותי עם מחתים, כן. הוא דקר אותי עם מחתים בכפות הרגליים.
והעביר זרם חשמלי.
נכון.
כן, זאת הבדיקה, צריכים לראות, אתה יודע, אני אגיד לך מה אומרת הבדיקה. ועכשיו אני אלך אחורה.
כן.
רכבת יוצאת מחיפה בשעה 8 בבוקר, מגיעה לתל אביב ב9 בבוקר, המרחק מחיפה לתל אביב הוא 100 קילומטר, כמה קילומטר עושה הרכבת בשעה? עכשיו, למה אני אומר לך את הסיפור הזה שלמדנו בכיתה ו' או בכיתה ז'?
כן.
משום ש-EMG זו בדיקה מאוד דומה. אני מחבר מחט או אלקטרודה אחת בתחילת העצב ברגל, ליד המפסעה או במקום קרוב, מחט שנייה בכף הרגל, ויש לי כן. מרחק מסוים שאני מודד אותו עם סנטימטרים, אני מעביר זרם במקום אחד, ורואה כמה זמן לוקח לזרם איפה? להגיע למקום השני. ואז אני יודע, אם המהירות היא 100 קילומטר לשעה לדוגמה, זה בסדר. אם המהירות היא 50 קילומטר לשעה, אז יש ירידה ביכולת של העצב להעביר אינפורמציה. אם הירידה היא 0 קילומטר לשעה, אז העצב מת. כלומר, שום דבר לא עובר.
אז הוא בעצם בודק בבדיקת EMG את הכושר של העצבים.
לא, כן, זה לא בדיוק בבדיקת EMG, זה בבדיקת ה-Nerve Conduction Velocity, כלומר, המהירות ההולכה העצבית, כמה, כן. כמה מהר העצב מוליך את הזרם החשמלי,
את התחושה,
את הגירוי,
כן.
את הגירוי. עכשיו, מצד שני, בודקים גם אם יש נזק לשרירים, וזה עם המחט. עכשיו, בוא אני אגיד לך משהו. קלינית, לפי התלונה שלך, זה מתאים לנוירופתיה. כי חוסר תחושה סימטרית בשני הרגליים, בכפות הרגליים, מתאים לסוג של נוירופתיה קלה.
לא, לא, זה לא חוסר תחושה.
זה ירידה בתחושה, זאת אתה מרגיש כאילו שאתה הולך, יש כאלה שאומרים שהם הולכים על שטיח, יש כאלה שאומרים שמרגישים שהם הולכים על חצץ, יש כאלה שאומרים שמרגישים על חול, כאילו שהולכים על חול בחוף הים.
לא, לא, אני תיארתי לך בזמנו, התחושה שלי, שאני דורך על בצק תפוח, זה בדיוק התחושה.
אוקיי, אז כמו...
לא חצץ ולא חול ולא כלום.
אבל כמו שטיח, משהו...
כן, רך מאוד, כן,
אוקיי,
רך מאוד.
אוקיי, אז אני אומר לך, שאת אותה תחושה, כל אחד מתרגם, או כל אחד יכול להרגיש בצורה שונה.
כן.
זהו, אז זה מתאים יותר לנוירופתיה קלה. מה שחשוב לי להגיד לך, תנסה לדאוג אם יש לך סוכרת קלה,
כן.
נסה שתהיה, לראות שתהיה מאוזן, כדי למנוע החמרה של זה, ותבקש לבדוק שלא חסר לך ויטמינים, ויטמין B12 בעיקר.
זהו, הוא שלח אותי לבדיקה הזאת, חלק מהטיפול אצלו,
כן.
אצל הנוירולוג, והוא, בביקורת האחרונה שהייתי שם, אז הוא אמר שאין בעיה עם ה-B12.
אז בסדר גמור, אז אתה...
זה בסדר, הסוכר הוא גבולי, הוא אמר את זה עוד פעם. והוא נתן לי
סימן שאתה אצל נוירולוג טוב, הוא נתן לך אלפא ליפואיק אסיד.
נכון, אלפא ליפואיק, ואני אגיד לך, לקחתי קופסה אחת, האמת, הרגשתי שיפור משמעותי.
יופי.
בחפות הרגליים.
יופי, בסדר גמור.
הייתה תחושה, אבל זה לא תרופה, זה תוסף מזון.
תוסף מזון פועל כתרופה כשזה במקום ובזמן הנכון. אנחנו משתמשים הרבה ברפואה, יש תוספי מזון שהם תוספי מזון, או תוספי תזונה כפי שצריך
להגיד. שפותרים את הבעיה.
שיש להם השפעות רפואיות מאוד מאוד חשובות. אני נותן לחלק מהמטופלים שלי טיפול בפטריות מרפא. פטריות מרפא הם בארץ נחשבים כתוספי תזונה, ביפן, בסין, באסיה, הם תרופות לכל דבר. ביפן מטפלים בהרבה מחלות רק בפטריות, מטפלים בסרטן בפטריות, בהשפעה טובה. ויש, מה שאני אומר לך זה שיש מחקרים ומדעיים, לא שזה, הבעיה עם תוספי תזונה, שאין על זה הרבה מחקרים. מדוע? כי לאף אחד אין אינטרס לעשות מחקר. אם אני אעשה מחקר היום על תרופה שאני אפתח, והיא תהיה מוצלחת, אני אוכל למכור את התרופה ולהרוויח הרבה כסף. אם אני אעשה מחקר על שום, ואגלה ששום הוא מאוד מאוד טוב, ששום מוריד לחץ דם, ששום משמש כאנטיביוטיקה, ששום הוא מעין אספירין באופן טבעי, אז פרסמתי את זה, מי ירוויח? גם לא ירוויחו החקלאים, ירוויחו הסופרמרקטים. אז אין לי שום אינסנטיב, אין לי שום
עניין
לעשות מחקר בדבר שאני יכול להשקיע הרבה מאוד, כי מחקר עולה הרבה מאוד כסף, להשקיע הרבה מאוד כסף במחקר, ולא לקבל שום דבר.
אוקיי, אז זהו, אני עכשיו חזרתי שוב לצרוך את האלפא ליפואיק
אסיד.
לקחתי כמה, כן, קניתי כמות די גדולה. השאלה, פעם אחת ביום זה מספיק? או שאני צריך לקחת פעמיים?
אם פעם אחת ביום אתה מרגיש שיפור זה מספיק. קח את זה עם האוכל, משום שזה חומצי. אז לפעמים זה עושה צרבות. לחלק מהאנשים זה עושה צרבות. אז כדאי לקחת את זה עם האוכל.
כן, זה עציד, כן, זה חומצה.
כן.
ראיתי.
רק לשם הפרגון, זה פותח על ידי מדענים ישראלים באוניברסיטת באר שבע.
מעניין, אני לא שמעתי על זה מעולם, עד שלא הגעתי
לרופא הזה.
כן, לרופא הזה או לבעיה הזאת.
אוקיי.
אז זהו, אני עכשיו אקח את זה כנראה קבוע. זהו, לגבי הסוכרת אני גם כן נזהר, אני מאוד נזהר, עד כמה שאני יכול.
כן.
אבל כרגע כפות הרגליים עדיין קצת תפוחות.
לא, זה לא יעבור לך לגמרי.
זה לא יעבור לי, זהו.
לא יעבור לגמרי.
זה מה שמטריד אותי.
תלמד לחיות עם זה, לפעמים שאתה הולך עם גרביים ונעליים, זה מפריע לך פחות, שאתה הולך יחף, זה מפריע לך יותר.
הלו,
אתה שומע אותי? הלו? אתה שומע? הוא נפל? תכף נראה. רק רגע אחת, כנראה שהקו נותק מאיזושהי סיבה, אנחנו מנסים להתקשר אליו שוב, נראה אם אני צריך לסיים, ואם לא, אנחנו ניפרד ממנו. רק שנייה. אוקיי. הלו?
כן, אני אומר
כן, אנחנו נותקנו. אמרתי לך, כשנותקנו, כנראה לא שמעת, שרוב האנשים אומרים שכשהם הולכים עם נעליים וגרביים, הם מרגישים את זה פחות, כשהולכים יחפים נכון. מרגישים את זה יותר.
נכון.
אוקיי,
זה, חיים. זה מה שמטריד אותי, אני רוצה לבדוק מתי זה ייעלם בעצם.
ייעלם.
או למה זה לא נעלם.
ייעלם בגיל 100.
אז אני צריך לחיות עם זה ככה.
בסדר, אתה חי כל בוקר, אתה מתגלח כל בוקר.
בטח.
אתה שותה קפה כל בוקר.
הרבה.
אז אני מאחל לך שכל הצרות שלך עד 120 יהיו הסבל הזה. קנית?
טוב, תודה רבה, הערת את עיניי.
כן, הכל פרופורציות בחיים.
תודה רבה לך.
עם כל טוב, הרבה בריאות, שבת שקטה וטובה. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום דוקטור.
שלום וברכה.
שלום, שלום, מדברת שרה.
כן.
אני בת 35.
כן, שרה.
וככה, זהו. אז רציתי לשאול, אני פעמיים בחודש, סובלת מכאבי ראש מאוד חזקים.
האם זה בתקופת המחזור והביוץ?
זה לפני, כן, זה כזה לפני ואחרי.
אוקיי.
וכן, וזהו, וזה מקרין לי גם לעין, וזה פשוט לא עוזר. אני נוכל לקחת כדור כל 3 שעות, וזה פשוט לא עוזר כלום. וזה מעצבן ומכביד, זה פשוט...
הכאב הוא כאב הולם, בום בום כמו פטישים?
לא.
או כאב לוחץ?
לוחץ כזה, מעצבן.
לוחץ. ובחצי ראש או בכל הראש?
זה לא בראש, זה בכוונה במצח. כשאני אומרת כאב ראש, הכוונה במצח.
במצח. ובחצי מצח ועין או בכל או דו צדדי?
בחצי מצח ובעין אחת.
אוקיי, אז יש לך מה שנקרא בעברית מיגרנה. וזאת מחלה משפחתית, תורשתית, שעוברת לא לכולם כמובן. אצלך זאת מיגרנה מסוג מסוים שהיא קשורה להורמונים, היא נקראת מיגרנה פוסטגלנדינית אבל לא חשוב, והיא מופיעה בדרך כלל בסמוך לביוץ ובסמוך למחזור. והבשורה הטובה זה שאחרי גיל המעבר זה חולף לרוב ברוב המקרים, לא תמיד. והבשורה פחות טובה, היותר טובה, שיש כדורים שאפשר לקחת שהם עוזרים, אבל לא, מה את לוקחת בדרך כלל? אופטלגין, אקמול, נורופן?
אני לוקחת דקסטמול, ככה שתי כדורים, אחר כך נורופן, כל פעם, ככה, כמו זה, לקטנה, כל 3 שעות, פעם זה, פעם זה, פעם זה.
אז תנסי לקחת אקמול פוקוס, שיכול להיות שהוא יעזור לך, ואולי אקמול פוקוס עם נורופן אחד, או עם אדוויל אחד, ואם זה לא יעזור, תבקשי מרופא המשפחה לתת לך תרופה ממשפחת הטריפטנים. טריפטנים זה כמו אימיטרקס, ריזל, טרילרט, כל המשפחה הזאת של התרופות הספציפיות למיגרנה. האם את מרגישה רבע שעה קודם לפני כן שהכאב הולך לבוא?
לא. אבל אני כאילו מתארת לעצמי כזה, מתי זה מגיע כזה, כאילו אני אומרת, אוקיי, עברו שבועיים ועדיין מגיע כאב, ואז עברו שבועיים, ואז כזה פתאום אני...
עכשיו, לפעמים זה מאיר אותך באמצע הלילה לקראת בוקר, או שזה לא קורה?
אני מתעוררת, כשאני מתעוררת, אני מרגישה את הכאב. אני לא מתעוררת מזה, אבל אני מתעוררת, ועדיין יש את הכאב. כאילו גם בלילה, ואז בבוקר, וכן.
אוקיי.
הוא מלווה אותי ככה איזה יום.
אז יש לך מיגרנה, האם לאמא היו כאבי ראש?
לא.
לא, לדודה, לסבתא?
מבחינה המשפחתית, אחותי, אני לא יודעת, לא, מבחינת ההורים לא ידוע לי משהו.
תראי, זה בדרך כלל מחלה שמופיעה יותר במשפחות, היא יותר שכיחה בנשים מאשר בגברים, ולפעמים מתחילה להופיע בגיל 12, יש גם ג'ובניל מיגרן של ילדים, אבל היא מופיעה בדרך כלל עם תקופת המחזור, בגיל הזה, לפעמים היא מופיעה רק בגיל 20, בהרבה מאוד מקרים היא מופיעה, היא נעלמת אחרי, בגיל המעבר, בחלק מהמקרים היא נשארת. לפעמים המיגרנה הספציפית הזאת של, שקשורה להורמונים, יכולה להיות קשורה לדימומים בחודשים הראשונים של ההיריון, או להפלות, שכיחות יותר גדולה של הפלות בחודשים הראשונים של ההיריון. אני לא יודע אם זה אקטואלי לגבייך, אבל אם כן, אז יש... אפשר לתת, אם יודעים את זה, אז אפשר לתת תרופות מהמשפחה של התרופות האנטיפרוסטגלנדיניות, ואז למנוע את התופעות האלה. זהו.
הבנתי, אוקיי, בסדר, אפשר עוד איזה שאלה?
בוודאי.
יופי, תודה. אז ככה, אני ב-35 כמו שאמרתי, אני לא עושה שום פעילות גופנית, אני לא שומרת מבחינה תזונתית, לצערי, כל הדברים הם באמת לצערי, הלוואי והייתי יכולה יותר. השאלה מבחינת, נגיד, אני אומרת, אני עדיין לא זקנה, כן, אבל כאילו, אני חושבת על העתיד, ואני אומרת, האם יש משהו שאני צריכה לעשות, כן כדאי?
קודם כל, שני הדברים האלה הם דברים חשובים. אז קודם כל, פעילות גופנית, את לא מוכרחה לעשות פעילות גופנית בחדר כושר שעתיים כל יום. אבל בואי תחליטי שאת לפחות עושה פעמיים בשבוע פעילות גופנית.
הליכה זה גם טוב?
הליכה זה גם טוב, תראי, זה יותר טוב מכלום.
כן.
אבל צריכים גם לעשות אימוני כוח. כלומר,
זהו, אני מרגישה, אני כאילו אבן, אני פשוט נגיד מתכופפת, קשה לי להתרומם.
לא, אז את צריכה
ידיים ברגע שאני עושה איזה תנועה, זהו, כבר אני מרגישה כאבי שרירים, וכאילו, כי זהו, כי אני
אז
באמת...
אז תראי, תראי, יש אפילו באינטרנט, תרגילים של 10 דקות ביום, לשחרור הגב של כל מיני תנועות, תנועות של האגן, תנועות כמו של ריקודי בטן, ותנועות שבהם מזיזים את כל המפרקים בגוף, לשמור על טווח תנועה.
כן.
10 דקות ביום את יכולה לעשות את זה. הליכה תעשי פעם או פעמיים בשבוע, ואפילו תסתכלי ותקני משקלות. איך אומרים? משקלות.
משקולות.
זהו, הרגשתי שאני מפספס משהו בלשון שלי. משקולות של 2 או של 3 קילו. תתחילי איתם ותעשי אפילו 15 דקות, תראי באינטרנט איזה תרגילים להרים ידיים, פשוט שיהיה לך גם תרגילי כוח.
כן.
ועוד דבר חשוב, תורידי כמה שאפשר אוכל מתועס. תאכלי הכל, אבל תורידי אוכל מתועס. את רוצה סטייק, תקני סטייק של בשר, תשימי אותו על הגריל או על המחבת צ'יק צ'אק ותאכלי אותו. אל תקני המבורגרים מוכנים.
הבעיה שלי זה הבורקסים, זה הבעיה.
אוי, תן לי הבעיה.
ממש בעיה נוראית, כן. לא יודעת איך אני מתמודדת עם זה.
טוב, זה אני לא יכול לעזור לך, אלא לבוא לאכול איתך.
יאללה, סגור.
יאללה.
אבל זה, כל פעם שאני מנסה להפחיד את עצמי ולהגיד לעצמי, באמת שזה לא בריא, ובפרט שגם יש מחלות רקע במשפחה והכל, ואני מודעת לכל הדברים
האלה. את יודעת מה יעזור לך? את יודעת מה יעזור לך? יש יום אחד תלכי לרופא והוא יגיד לך, בובלה יש לך לחץ דם, או בובלה יש לך קולסטרול גבוה.
זה מה שמפחיד אותי, זה הפחד, ואז הוא עובר. ברגע שאני יכולה
לתברק, אז הוא עובר. זה יגיע. תקשיבי, אני הייתי פעם מאוד שמן, ואחרי שראיתי מה שקרה לשני חברים שלי שהיו בגילי, תפסתי חרדה ופחד, חילו רעדה כמו שכתוב, והפסקתי לאכול סוכרים ופחממות. ולאט לאט 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 ירדתי. אוקיי.
כן, טוב, בסדר, מקווה שזה
שרה,
גם
יהיה. שרה, קצת, תראי, שינויים לא צריכים להיות דרמטיים, שיהיו בקטנה. כן, תחליטי שאת לא אוכלת יותר מבורקס אחד ביום. תמצאי את הכי גדול שיש, אחד ביום.
אוקיי.
כן? את יודעת, אני הפסקתי עם פחממות, אבל היה לי מאוד קשה. ואז הייתי מחליט, הייתי קונה לי בבוקר איזה מעדן קטן, או איזה שוקולד קטן בקיוסק, מהדברים הקטנים האלה, הייתי אומר לעצמי, לפני השינה, אתה אוכל אותו. יש לך את הממתק שלך, את הסוכר, את הזריקת סוכר שלך בדם. והייתי שם אותו בתיק. הייתי אומר, בלילה לפני שאני הולך לישון, אני אוכל אותו. בלילה לפני שהייתי הולך לישון, הייתי אוכל אותו, רץ לאמבטיה ומיד מצחצח שיניים. אבל לא היה לי עוד אחד. בחלק מהלילות, הייתי כל כך עייף שהייתי נרדם בלעדיו. ואז היה לי אחד למחרת, לא הייתי אוכל אותו בבוקר. שינויים כאלה צריכים לעשות לאט לאט ובקטנה. את לא יכולה בבת אחת להפסיק לאכול פחממות, ולהפסיק לאכול באוכל מתועס, ולהפסיק. עכשיו, אם את יוצאת עם חברים פעם, הולכים למסעדה, אז לא עושים חשבון. אבל ביום-יום, ולאכול הרבה ירקות. אם את מתחילה לאכול ירקות, אפילו אם את אוכלת את אותו בורקס, עם מלפפון, או עם פלפל, או עם עגבניה, זה כבר משנה את ה, את ה, את ה, את הנזק שהמרגרינה, כי לא משתמשים היום בבורקס, לא עושים בורקס עם חמאה, או של השמרים, או של כל הדברים האלה עושים.
כן.
טוב, שרה.
בסדר גמור, יופי, תודה רבה, פרופסור.
אחלה, כל טוב.
יופי, תודה, שבת שלום.
שבת שלום, ומי איתנו על הקו?
שלום.
וברכה.
שלום, שמי נירה.
כן, נירה.
אני בת 64.
כן.
מעשנת, ויש לי אמפיזמה.
נו, בטח, עכשיו, אם את מעשנת, יש לך אמפיזמה. תכף אני אסביר מה זה אמפיזמה, כן.
כן, השאלה היא קצרה, לא ארוכה. יש לי שני רופאים, אחד ממליץ לקחת נשפים, אחד מהם לא ידעת איזה, אחד אומר לא לקחת, כי אין לך COPD. מה עושים? למי מאמינים לשלישי?
לא, אני אגיד לך מה עושים. אני, קודם כל, אני שואלים את השאלה, האם את סובלת מקוצר נשימה?
כן.
כן. הקוצר נשימה הוא בחיים רגילים או במאמץ?
מאמץ.
הוא במאמץ. עכשיו, יש אמפיזמות שיש בהם אלמנט של קיבוץ דרכי נשימה. ויש אמפיזמות שאין בהם אלמנט של קיבוץ דרכי נשימה. כלומר, יש אלים, אני עכשיו אגיד את זה בצורה יותר פשוטה. יש אמפיזמות שיש בהן מרכיב אסמטי, ויש אמפיזמות שאין בהן מרכיב אסמטי. אז מה שאני הייתי מציע לך, יש עכשיו משאפים מסוגים שונים. יש משאפים שהם רק מרחיבי סימפונות, שהם רק מרחיבים את דרכי הנשימה, ויש משאפים שהם גם מרחיבים את דרכי הנשימה, וגם מכילים כמויות קטנות של סטרואידים. אז הייתי לוקח משאף שלא מכיל סטרואידים, כמו ונטולין, ומנסה במשך שבוע להשתמש בו, ורואה, אם את מרגישה יותר טוב, את ממשיכה. אם את לא מרגישה יותר טוב, את מפסיקה. כלומר, הניסיון של ה... איך אומרים? The proof of the pudding is by eating the pudding. אם הפודינג הוא טוב או לא, תתאמי ותראי אם הוא טוב או לא. כלומר, זה רק עניין של ניסוי וטעייה שלך. האם עשו לך ספירומטריה? בדיקת נשיפה, בדיקת נשימה?
כן, אז אם אנחנו קוראים, היא טובה, היא מעל הממוצע, כלומר, התפוקה היא גבוהה במקום 100-117.
אוקיי, עכשיו, עשו לך, תוך כדי זה, נתנו לך משאף ובדקו את טווח הנשימה לאחר המשאף?
לא.
לא. אז עשו לך למעשה רק חלק מהבדיקה. כי אם אני עושה לך את הבדיקה, ונותן לך משאף, ורואה שהנשימה שלך יותר טובה, אז אני, עכשיו, בסך הכל, זה לא כך משנה, משום שאם את אומרת שיש לך קוצר נשימה, תבקשי את המשאף ונטולין ותנסי. נסי שבוע אפילו. נסי שבוע, תקחי כמו שהרופא אומר בדיוק. עוזר לך? תמשיכי. לא עוזר לך? אל תמשיכי. עכשיו אני רוצה להסביר למאזינים
מה זאת... רק עוד שאלה בהקשר הזה. למה בעצם, לא ברור, אבל למה הרופא שיגיד, אין לך סי-או-פי-די, אז את לא צריכה? למה שיגיד דבר כזה? למה שלא ייתן לי...
משום שסי-או-פי-די זו מחלה אחרת.
לא... הוא אומר, בגלל שאין לך COPD, אז את לא צריכה משאף.
תראי, לי קשה לענות על מה שאני מדבר, אז קשה לי עוד יותר לדבר על מה שרופאים אחרים אומרים. אני יודע למה הוא אמר כך, הוא אמר אחר. בדרך כלל, ל-COPD אין טיפול. ל-COPD יש היום טיפולים ביולוגיים, יש היום טיפולים שמקלים. COPD זה מחלה שאופיינית, זה נזק ריאתי שאופייני למעשנים. וזה לא כמו אמפיזמה, זאת מחלה קצת אחרת. אמפיזמה זאת מחלה... הריאות שלנו נראות כמו, הריאה נראית כמו אשכול ענבים, שתהליך העברה של החמצן לדם עובר מסביב לכל ענב. עכשיו, אמפיזמה זה מצב שנגיד, מספר ענבים מתחברים לענב אחד גדול, ואז שטח הפנים החיצוני הוא יותר קטן, מה ששטח פנים של כל ענב קטן וענב וענב וענב. ולכן התפוקה הנשימתית היא יותר נמוכה. ולכן יש יותר קוצר נשימה. גם COPD וגם אמפיזמה אופיינים למעשנים. אז זהו, אז מה שאני אומר לך...
רק עוד שאלה, עוד שאלה. כן. הקצב, האם זה ככה, האם הקצב של הגדילה הוא קצת... מה קצב הסכנה... באחוזים שהוא גודל במשך, לא יודעת, שנה, שנתיים, חמש.
לא, 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 זה לא שנה, שנתיים, זה יותר, זה לא, זה מחלה כרונית, זה לא מחלה אקוטית. עכשיו, תלוי מאיזה שלב אנחנו מתחילים, ואם זה לא COPD, את הפסקת להשאיר, אני מקווה.
ממש לא, אבל אני הולכת לקחת את הכדורים.
כן.
שנגד עישון, כי אני חייבת.
את חייבת. כי אם נכון. את, כי את עלולה לפתח COPD, וגם אמפיזמה וגם COPD, זה גם קינים וגם פשפשים.
זה נורא. קשה מאוד להפסיק למי שלא
יודע,
חושב את
יודע,
זה,
אני
אבל...
אני יודע, אני לא מזלזל בזה. כמו שקשה אבל... להרזות, כך קשה להפסיק לעשן, אבל להפסיק לעשן יותר קל מה שלהפסיק לאכול. כי לאכול, לא, כי אם את מפסיקה באופן, אם את מפסיקה, ואת עומדת בזה אחרי לא לעשן, את יכולה להתמיד. אבל את לא יכולה להפסיק לאכול ולהמשיך לא להפסיק, להפסיק לאכול. אבל זה כבר סיפור אחר.
כן,
אבל מדובר,
בקשה,
מדובר
כן.
בשתי מחלות שהן קשורות אחת לשני, שתיהן קשורות לאישון, ואם תקבלי את שניהם, ואם זה יחמיר, לכן את צריכה לקחת בחשבון, שאם יש לכם פיזמה, את צריכה לפחות להתחיל, להתחיל בלהגביל את עצמך. כמה את מעשנת ביום?
קצת מעל 20.
את צריכה לתת, תנסי לנסות להוריד את זה קודם כל ל-15 בחודש הראשון, ואחר כך ל-10. כמה שאת מצליחה להוריד, את כבר מרוויחה. תוך כדי זה תנסי להיכנס יש קבוצות טיפוליות להפסקת עישון.
עשיתי 3, זה לא עוזר.
זה לא עוזר.
4.
אוקיי.
לא עזר.
אוקיי.
אבל צריך רצון, ברור שבלי הרצון המאוד מאוד חזק, אז זה לא יעזור. אבל אם אני רוצה לקחת את הכדורים, אז אולי זה יעזור, הבנתי. מפחיד מאוד האמפיזמה, באמת קשה לי, אז קשה לי בכושר.
קשה לך לעלות מדרגות, קשה לך ללכת מהר, קשה לך ללכת בעליות, כן?
נכון מאוד, נכון מאוד.
אוקיי.
טוב, דוקטור, פרופסור היקר, תודה רבה לך.
כל טוב לך.
תודה, שבת שלום.
שבת שלום, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
שלום וברכה.
מדבר יובל.
כן, יובל. בן כמה אתה יובל?
55.
כן.
אני רציתי לדעת, אני עברתי ניתוח גידול שפיר בצד ימין, בראש.
בראש או בגולגולת או בתוך המוח?
וקצת, המיקום קצת היה בעייתי להוציא את הגידול.
לא, 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 אני רוצה להבין, זה היה מתחת לגולגולת בתוך המוח, או מחוץ לגולגולת בין האור לגולגולת?
לא,
האם זה מנינגיומה?
מנינגיומה, כן.
אוקיי, מנינגיומה זה גידול שהוא בתוך המוח, והוא גידול שפיר.
כן, אז זהו, מנינגיומה, כן.
כן.
עברתי לפני 9 שנים את הניתוח.
כן.
אמרו לי הניתוח עבר בהצלחה.
נכון.
אבל נשאר משהו שאי אפשר לגעת בה, אז אמרו לי לעבור...
להיות במעקב.
להיות במעקב, עברתי 28 הקרנות, להרוג את הגידול.
כן.
אז זה פגע בגידול, אמרו לי, אין לי מה לדאוג, אפשר לחיות עם זה, אז למה אני במעקב כל 3 שנים?
כי יש מצבים שיש כמה סוגים של מנינגיומות, בפרינציפ זה גידול שפיר. עכשיו, לפעמים הוא משתנה קצת ויש לו אזורים שהוא גדל שוב. ואז רוצים לעקוב אחריך, והדרך היחידה לראות אותך זה לעשות CT או MRI כל כמה שנים, ולראות אם המצב נשאר אותו דבר.
אני עובר MRI כל 3 שנים.
אז זהו, אז מה הבעיה? מה הבעיה? כי אם זה יראו שזה גדל מחדש, אולי יחליטו לעשות עוד משהו.
זה לא גדל, אני כבר 9 שנים, הוא אומר לי שזה נשאר אותו דבר, ואפילו קטן יותר.
אז יכול מאוד להיות שבפעם הבאה שתלך אליו, הוא יגיד לו, עכשיו תעשה ביקורת, לא בעוד 3 שנים, אלא בעוד 5 שנים.
5 שנים. וככה אני תמיד צריך לעקוב, תמיד?
לא תמיד, תשמע, מה זה כל, מה הבעיה כל 5 שנים לעשות?
לא, אין לי בעיה לעבור את ה-MRI, אבל זה קצת, תמיד אני חושש שזה לא יחזור, לא זה.
לא, בסדר, אבל תשמע, היה לך משהו, ריפו אותך, הסיכוי הוא טוב, מעקב זה דבר מצוין, בשביל זה יש רפואה ממון, תראה. אם לא תעשה את המעקב, ובמקרה הוא יתחיל לגדול שוב, והוא יגיע לגודל יותר גדול, הטיפול יהיה יותר בעייתי, הקרינה תהיה יותר בעייתית, ההתייחסות תהיה יותר בעייתית, יכול להיות שיהיה לך סימפטומים. הרפואה הכי טובה שקיימת בעולם, זו רפואה מונעת.
כן.
ומעקב רפואי, זה רפואה מונעת. אתה הולך ואתה עושה בדיקות דם כל כמה זמן?
כל שנה.
כל שנה אתה עושה בדיקות דם, בסדר גמור, כך צריך.
כן.
אתה מחבש את הבגדים שלך? לא, למה אתה צוחק? כן, ככה אנחנו, יש דברים שצריכים לחזור עליהם. מה, כל החיים...
כן, אין לי בעיה.
כל החיים אני אחבס את הבגדים? כן, כל החיים נחבס בגדים. כל החיים אני אוכל? כן, כל החיים אני אוכל. כל החיים אני אפריש? כל החיים אני אפריש, למרות שלא נוח לי להיכנס לשירותים כל יום.
ואפשר לחיות עם זה?
עד 120.
אין חשש שזה יחזור, או מה...
יש חשש שזה יחזור. חשש קטן. לכן רוצים שתהיה במעקב.
הבנתי.
ואם אתה תהיה במעקב, ואם חס וחלילה זה יחזור, אז יגלו את זה שזה עוד קטן קטן, ואפשר לחסל אותו. לכן...
מה זה הקרינה שעברתי 28 פעם?
הקרינה שעברת, הרסה את הכל, וכנראה היא הרסה את זה טוב, והראיה, 9 שנים, אין לך שום שינוי.
הבנתי.
אז סביר להניח, לא אני אומר, שהרופא בפעם הבאה שתיגש לביקורת, יגיד לך, אתה יודע מה, שלוש שנים לא השתנה שום דבר, תעשה MRI בעוד 4 שנים, או בעוד 5 שנים. ברור?
כן, בסדר.
אוקיי, יובל.
אוקיי, תודה רבה.
כל טוב. כן, ומי איתנו? הלו?
שלום, שלום וברכה.
שלום.
קודם כל, כבוד גדול.
תודה רבה. עם מי יש לי הכבוד?
שמי דנה.
איך?
שאלה, דנה.
דנה, כן, דנה, בבת כמה את?
לא שומעים אותי, יותר בכל רם, אוקיי. עכשיו שומעים יותר טוב?
כן.
מצוין.
בת כמה את, דנה?
אני בת 55, השאלה נוגעת לביתי.
בת כמה הילדה?
הילדה בת 21.
כן.
וחצי.
כן.
אוקיי, אנחנו כבר מזה שנתיים, עם תמונה של CRP, CRP גבוה.
כמה זה גבוה?
כמה זה גבוה? פי 2.5-3 מהנורמה.
כלומר, עד 0.5 זה תקין?
כן, אז משהו כמו 2.
אוקיי.
אוקיי. תמונה סוערת של CRP, כמובן ש...
זה לא תמונה סוערת, בואי נגיד, בואי לא נסחף.
אתה אומר יש יותר...
לא, CRP 2 זה גבוה, אבל זה לא תמונה סוערת.
לא, יותר מ-2, זאת אומרת באמת 3, לפעמים 3...
זה עדיין לא סוערת, אבל בואי נגיד ככה, כן. כמה שנתיים, את אומרת, מגיל 19 בערך, כן.
כן, בערך חצי שנה מרגע שהיא התחילה, חצי שנה מרגע שהיא התגייסה לצבא.
והיא עושה איזושהי פעילות גופנית באופן קבוע, באופן קבוע, כן, מה היא עושה?
היא רקדנית.
אוקיי. האם אמרו לה לא לרקוד 3 ימים לפני הבדיקה?
לא, אבל אני יודעת ש... אני אגיד לך משהו, זה קרה גם במהלך, כמובן, במהלך השירות הצבאי, שאז היא לא רקדה.
היא לא רקדה, מה היא עשתה בשירות הצבאי?
היא הייתה שוטרת צבאית.
שוטרת צבאית, אוקיי. הייתה פעילות? תקשיבי.
לא פעילות, אבל פרופסור ברשותך, מה שאני רוצה לומר רק שיש לה כאבים מפושטים כבר 2 שנים. כאבי גב, שכמה, כתף. שום דבר לא עוזר. זאת אומרת, הגענו כמה פעמים... כמובן לחדר מיון בעקבות הכאבים החזקים האלה, לא ארקוקסיה, שום משכך כאב, לא, הכל ללא השפעה.
תקשיבי, רקדנים זה עם מיוחד. רקדנים זה עם שאני אגיד את זה באהבה רבה, כי הבת שלי הייתה רקדנית, זה עם שמחבל בגוף שלו, אני צוחק, זה עם שיש לו הרבה מאוד טראומות לגוף, ומאמץ את הגוף באימוצים, במאמצים די אקסטרימיים, למרות שלא תמיד זה נראה עם תנועות עדינות. עכשיו, כדי לבדוק CRP, כן, ודברים דלקתיים אחרים, בניגוד, צריכים לעשות מנוחה קודם כל של יום-יומיים לפני הבדיקה, לשתות הרבה מים, לשתות 2 כוסות מים, וזהו. עכשיו, השאלה אם יש לה גם, אם גם בדקו לה שקיעת דם, או רק CRP, או שאת בדקו, לא יודעת.
כן, בדקו גם שקיעת דם.
וכמה שקיעת הדם שלה הייתה?
אני לא זוכר, אבל גם הייתה מועצת, זאת אומרת, עם הגבול העליון 37, שם היה 57, משהו כזה.
כן.
עשינו, היינו בבירור ראומטולוגי,
כן.
הימטולוגי, כל הבדיקות MRI, בדיקות חוזרות גם, כדי לראות שהם לא יודעים, זאת אומרת, הרופאים מאוד...
יש במשפחה איזה מחלות שרירים?
לא, מחלות שרירים.
אני הייתי מציע להתייעץ עם נוירולוג שעוסק בעצב שריר, במחלות שרירים. יש סוג של מחלות שרירים, שהן גורמות לכאבי שרירי, לכאבי שלד, ויכולות לבוא לידי ביטוי עם CRP גבוה.
הבנתי.
עכשיו, ה-CPK שלה תקין או לא? את לא יודעת.
CPK שלה תקין, PPK, אני חושבת שכן. אני חושבת שכן, כי לא העירו את...
יצומת לבחן.
בדיוק למשהו...
טוב, יש לה סימנים של דלקת, צריכים לבדוק גם מדדים אחרים של דלקת. יש דברים נוספים, כן, כל מיני בדיקות למחלות אוטואימיוניות. לבדוק, אני לא אומר שזה קיים,
כן.
אבל צריך טוב, להתחיל, טוב. אבל רומטולוגים בדרך כלל יש להם ראייה יותר. כן.
כן, בדיקות מאוד מאוד מקיפות, מאוד, באמת. גם ההמטולוג, אפילו בדיקות שלא נדע, אונקולוגיות, זאת אומרת, היא עשתה כן. מכלול, היא באמת לא מסוגלת כבר לראות לא בתי חולים, לא רופאים, ולא, היא עשתה הכל מהכל, ובאמת שהם לא יודעים.
האם כשהיא עושה הפסקה של כמה ימים, אני יודע, נוסעת לטיול לחוץ לארץ, או נמצאת בחופש ולא רוקדת יומיים שלושה, הכאבים הם פחותים? כלומר, השאלה שלי, האם יש קשר בין מאמץ גופני שיש לרקדנים, לבין הכאבים? אני לא מדבר עכשיו על ה-CPK.
אולי בצורה מינורית, זאת אומרת, לא משהו, זה כבר הפך משהו כרוני, נאמר ככה. וזהו, מישהו, זאת אומרת, הרופאים, היות ולא ידעו כל כך, אמרו שהכיוונים הבאים זה אולי גסטרו או אנדומטריוזיס.
לא, אנדומטריוזיס לא נותנת כאבים בכתפיים.
כן.
נדיר שיש להם, שזה יכול להקרין יותר גבוה מאשר... בטן תחתונה, בטן עליונה, הכל יכול להיות, כי התאים של אנדומטריוזס יכולים להתפשט בכל חלל הבטן, ויכולים להגיע למקומות שיכולים להקרין תיאורטית, אבל זה די, אני לא חושב שאנדומטריוזס יכולה לתת כאבים בצוואר ובכתף, זה לא, לא, זה, זה בהבחנה מבדלת במקום אחרון. אבל מה שלא יהיה, תהליך דלקתי יכול להיות מכל מיני דברים, ורומטולוגים הם אלה שמאבחינים את זה, ואני מכיר מקרים שאנחנו לא מוצאים מה הסיבה. לסיפיקי הגבוה, הסיפיקי 3 זה עדיין לא סוף העולם, זה לא 20 וזה לא 30 וזה לא יותר, ואני חושב שמה שלא יהיה, האם עשו לה טסט ונתנו לה פעם סטרואידים ורצו לבדוק אחרי כן לראות אם זה הוריד לה, עד כמה זה הוריד לה?
לא.
תראי, אני חושב שהכתובת הנכונה לבירור זה באמת ראומטולוגים. פרופסור קרסטו
פורקומין, פורקומין.
פורקומין לא יכול להזיק, יכול לעזור.
יכול לעזור ברפואה אלטרנטיבית בכלל, זאת אומרת...
אני חושב שצריך... אני... תראי, אני יכול, רפואה אלטרנטיבית יכולה לעזור לה מצוין לתחום של הכאב. אבל הכאב הוא תגובה למשהו. הוא תגובה לדלקת. אז אני יכול להוריד את הכאב, אבל את הסיבה לדלקת אני צריך למצוא. ואז אם אני אטפל בה למשל בדיקור או באוסטאופתיה, או במסאז' רפואי מרפא, היא תרגיש יותר טוב, הכאבים ירדו. גם אם אני אתן לה מרפא שרירים, גם אם אני אתן לה כדור הרגעה, כמו קלונקס, או כמו לוריבן, או כמו ובן, אפילו, כן, אז הכאבים יכול להיות שירדו, כי זה ירפא לה את השריר, אבל זה לא יוריד לה את ה-CPK. כלומר, צריך לראות מה הסיבה לגורמים הדלקתיים, לדלקת שיש לה. וצריך לקחת בחשבון שישנם אנשים שיש להם CPK גבוה ברמות כמו שאת מתארת, ואנחנו לא מוצאים מה שיש להם. ויש להם את זה שנים. בעבר היו משתמשים פחות ב-CPK, אני מדבר בעבר לפני 30 שנה, כן? והיו משתמשים בשקיעת דם. ואני זוכר שהייתה לי חולה, שהייתה לה שקיעת דם 100, וכל פעם שהיו עושים לה בדיקות, היו אומרים, אוי 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 אוי, יש לך סרטן בטח או משהו כזה, היו עושים לה את כל הבדיקות ולא מצאו שום דבר, והאישה חיה עד גיל 83, עם שקיעת דם 100, ומתה ממשהו אחר, אבל זה לא חשוב.
כן, זה לא...
אבל קורקומין לא יכול להזיק.
אוקיי, יכול להיות כאב נוירופלסטי, אני מקווה שאני...
כן, יכול להיות כאב נוירופלסטי, ויכול להיות כאב פסיכוסומטי, ויכול להיות כאב מוסקולרי, אבל הוא לא מסביר את ה-CPK הגבוה. והשאלה גם אם C2 ו-C3 ואנטי-נוקלר, אנטיבודי, וכל שאר הבדיקות הראומטולוגיות, שמתאימות יותר למחלות אוטואימיוניות, הן תקינות או לא תקינות. ואם זאת הבדיקה היחידה, אז תמשיך לחיות ורק תדאג לטפל בכאב ותישאר במעקב.
כשאני מדברת על הכאב, אני מתכוונת לכאב שטיפול בכאב בעצם, ובאיזה אופן...
אפשר לטפל באופן אלטרנטיבי, אני לא הייתי נותן לתרופות שלא יסיחו את העניין, דיקור, אוסטאופתיה, כירופרקטיקה אפילו, היא בחורה צעירה, שיאצו, יש כל השיטות האלטרנטיביות שיכולות לעזור לה. טוב.
אוקיי.
כל טוב לך.
אני מודה לך, תודה רבה.
בבקשה. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
הלו, שמי עדנה.
כן, עדנה.
ואני בת 88, כן. עם תור של מחלות, מטופלת מצוין על ידי רופא משפחה. הבעיה שלי כרגע, יש לי מטפלת, שאנחנו קיבלנו את כל החיסונים של מה שישנם, גם היא וגם אני,
כן.
והיא קיבלה קורונה.
כן.
עכשיו, יש לה סימנים כמו שפעת, עשינו לה פעמיים בדיקה ביתית, יצא שני פסים חיובי, אני עשיתי רק פעם אחת, כי לא היה לי והיה שלילי.
אבל יש לך סימפטומים?
האם אני צריכה לקבל זריקות דחף?
יש לך סימפטומים?
מה?
יש לך סימפטומים? את חולה?
אני נפשית מאוד פגועה, אז ככה שאני לא במיטבי כל הזמן.
אני לא הייתי עושה שום דבר, לא הייתי מגרה את מערכת החיסון כרגע, אני לא, אבל את צריכה לקבל לשאול את השאלה את הרופא, את רופא המשפחה, שיכול להכליל את כל המצב שלה.
כרגע, כי אני אגיד לך, הוא בחופש, אבל...
אז יש רופא מחליף, או רופא שיכול לראות את כל התיק הרפואי שלך, ולראות מה בדיקות הדם שלך, ולראות איזה מחלות רקע יש לך.
אני שומעת, פרטין נמוך, עכשיו זה עלה. אני מטופלת בכל הדברים, הם מצוין.
לא, לא.
השאלה היא שלי כרגע, רק לגבי הקורונה.
תראי, אני, רק, אם זה רק לגבי הקורונה, ואם אין לך שום סימפטומים, אני לא הייתי עושה שום דבר.
היא בחדר שלה, עם מסכה, לא, אין בינינו שום מגע כרגע. היא גם קיבלה את כל החיסונים.
אוקיי. מתי קיבלת חיסון קורונה האחרון?
מתי שהיה מגפה.
מי זוכר?
גם אני לא.
הייתה מלחמה מאז, השכיחה לנו את הכל, אני צוחק. לפני שנתיים...
כן, בערך.
אוקיי, אני לא הייתי כרגע, אם את מרגישה טוב, אני לא הייתי עושה שום דבר, ומחכה עד שרופא המשפחה יחזור מחופש.
עשיתי גם השבוע בדיקות, ו...
והבדיקות בסדר.
בסדר, לא, אבל בגבול הנורמה.
בגבול הרגיל אצלך.
כן.
כן. מה שאני הייתי עושה כרגע...
אבל אנחנו, גם היא קיבלה את כל החיסונים.
אוקיי, מה שאני הייתי עושה כרגע, הייתי מנתק מגע איתה כפי שאת מנתק את המגע, ונשאר...
לא שומעת אותך טוב.
הייתי מנתק מגע ממנה. כלומר, כמו שאת שומרת, כן, והייתי מחכה שרופא המשפחה יחזור מהחופש, ואז הייתי שואל אותו לגבי חיסון לקורונה. יש עלייה ב-30% במקרה הקורונה בתקופה הזאת בארץ. כלומר, הקורונה חזרה, היא לא קשה ולא מסוכנת כמו שהייתה...
אישה פתית.
מה?
אישה פתית.
כן, בדיוק. כמו שהייתה בעבר, משום שאנחנו רובנו מחוסנים בצורה זו או אחרת, ואז גם אם אנחנו מקבלים אותה, אנחנו מקבלים אותה בצורה הרבה יותר קלה, וגם הווריאנטים שישנם עכשיו הם יותר חלשים. אז אני הייתי מחכה שרופא המשפחה שלך יחזור, יסתכל בתיק הרפואי שלך, יתייחס לכל מחלות הרקע, והוא יחליט אם כדאי לך לקבל עוד חיסון לקורונה או לא.
כי הם אמרו לי שבחודש הבא יתחיל החיסון גם קורונה וגם שפעת.
אז בחודש הבא הייתי ודאי ממליץ לך לקבל את החיסון לשפעת. ולגבי טוב, קורונה...
והלוואי, פרופסור... קראתו, כן, הלוואי כן. וכל עם ישראל היו בעבר כמוך.
תודה רבה, תודה.
יאללה.
אוקיי, עדנה, תרגישי טוב. כן, כן, יש לנו בקשה לשאלה קצרה. אני סובל מצליאק, מאיר הגיז, גסטריטיס. שאלתי היא, האם תוסף תזונה מגנזיום הוא כימי, והאם הוא יכול בנוסף לתועלת בו לגרום להפרעות בתנועתיות המעי, או להפרעות גסטרו בכלל למי שרגיש. אז קודם כל, אני רוצה להגיד שמגנזיום הוא לא כימי, הוא חומר מינרלי. מגנזיום הוא חומר מינרלי, זה לא חומר כימי, זה לא חומר תרופתי. אבל הוא בפירוש יכול, הוא חשוב לנו, בעיקר למי שגר בגוש דן, שרוב המים או כל המים פה הם מים מסוננים ומים מטוהרים, כן? ואין בהם מגנזיום. ומאחר והמים האלה הם חסרי מגנזיום, אז חסר לנו מגנזיום ולכן הוא חשוב. אבל מגנזיום מגרה, יכול לגרות את דרכי העיכול. עודף מגנזיום גורם לשלשול. כלומר, ולכן הוא יכול להאיץ את התנועתיות של המעיים. אז מה שאני מציע, תיקח כדור גז, כדור מגנזיום, יש מגנזיומים במינונים שונים. אל תתחיל ממינון של 500 מיליגרם. תיקח את המינון הכי קטן שאתה מוצא בבית הטבע או בבית המרקחת. קח כדור, 2-3 כדורים, ותראה איך אתה מרגיש. אם אתה מרגיש טוב, תמשיך. אם אתה מרגיש לא טוב, תפסיק. ההשפעה שלו, גם אם היא תהיה לא טובה, היא לא תהיה מהיום ועד סוף החיים. היא תהיה ליום, יומיים. אבל בפירוש, הוא לא כימי, אלא זה מינרל, והוא בנוסף יכול לגרום לגירוי של המעיים ועודף ממנו בכמות מוגזמת, לפעמים אנשים רגישים יותר, יכול לגרום לשלשול, וברגע שמפסיקים אותו, השלשול נפסק. כן, ומי איתנו על הקו? סיימנו את השעה הראשונה, אומרים לי. אני עוד חולם. אוקיי, רבותיי, סיימנו את השעה הראשונה. תודה רבה למאיר הפרץ ויאל פרנק שאורחים ומפיקים את התוכנית. לאופק קולר שאחראי על הדיגיטל, אליעזר בן יהודה שאחראי על הפייסבוק, לשקד מורג שאחראית על השידור ב-103 FM, לפלג בן צבי שאחראי על השידור ב-104.5 FM. הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, אפשר להתקשר עכשיו, מאירה ואייל על הקווים, 0552-103-103, 0552-103-103. נזכיר לכם שמדי שני ב-10 בלילה ישנה תוכנית קרסו ובוזגלו, תוכנית שלא עוסקת ברפואה, עוסקת בהרבה דברים מעניינים, שווה להאזין. להתראות.
עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו.
ב-3 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. כן, והייתי באולפן אותו צוות נהדר, פרץ מאירה ופרנק אייל אחראים על המפיקים ועורכים את התוכנית. אופק קולר אחראי על הדיגיטל, אליעזר בן יהודה אחראי על הפייסבוק, שקד מורג אחראית על השידור ב-103 FM, ופלג בן צבי אחראי על השידור ב-104.5 FM. והטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, וניתן גם לשלוח לנו שאלות בוואטסאפ קצרות, 054-70-103-70. זהו, אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום לך,
שלום וברכה.
פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
חבל שאין הרבה רופאים כמוך בישראל. אתה ממש מקסים, ואני מאוד אוהבת להאזין לך.
תודה רבה.
יש לי שתי שאלות.
רק תגידי לי איך קוראים לי ובת כמה את.
אני בת 84, וקוראים לי אסתר.
כן, אסתר, אני איתך.
אני, לפני חודשיים בערך, אני נפלתי ברחוב. על הפנים, אני לא יודעת מה קרה לי, והיקיתי המון.
כן.
ולא משנה מה שהיה, תודה לאל ולא יותר גרוע, אבל מאז אני נכנסתי לסטרס.
בוודאי.
שהגוף שלי כל הזמן לא רגוע. Mm-hmm. אני קיבלתי מהרופא לשיעה,
כן.
לשיעה, ונתנה לי
קלמן הרווין, כן. כן.
לקחתי את זה יותר טוב, אבל עדיין אני לא אותה אסתר. כאילו לקחו אותי, שמו אחרת במקומי.
נכון, נכון. תראי, זו טראומה נפשית וטראומה גופנית. ולכן צריך לחכות שזמן יעבור, וזה יעבור. אבל את צריכה מאוד להיזהר, כי אחרי גיל 70 או 75, יש אחוז גבוה של נפילות, מערכת שיווי המשקל היא פחות טובה, אנחנו יכולים להתקל אפילו בדבר קטן וקשה לנו לייצב את הגוף, וזה עושה טראומה, זה מוריד את הביטחון העצמי, אנשים מפחדים ללכת, אנשים מפחדים שיפלו עוד פעם.
ולמעשה, דוקטור, אני לא מפחדת ללכת, אני יציבה, ברוך השם. מה שכן, הרחובות בבני ברק הם לא טובים, כולם שבורים ואין מתקנים. עכשיו, עוד שאלה יש לי, כל הזמן בכפות הרגליים, כמו שריפה, אני חייבת כל הזמן לחלוץ את הנעליים ולשים את הרגליים על הרצפה.
יש לך סוכרת?
שיתקררו לי.
יש לך סוכרת?
לא.
תראי, לגבי כפות הרגליים, את צריכה ללכת לנוירולוג.
אני נמצאת אצל נוירולוג.
והוא שלח אותי?
אורולוג.
לא, אורולוג זה דרכי השתן, נוירולוג זה עצבים ברגליים. הוא שלח, את צריכה ללכת לנוירולוג ולעשות בדיקה שנקראת EMG, ולראות, כי יכול להיות...
אני עשיתי לפני כמה שנים, ולא אמרו לי מה יש לי.
לפני כמה שנים זה ארכיאולוגיה. כמה שנים עברו, הדברים משתנים.
כן.
מחלות שלא היו לך לפני כמה שנים, יש לך אותם היום. תגידי לי, יש לך סוכרת?
לא, אין לי סוכרת.
לחץ דם?
יש לי לחץ דם, כן. לחץ דם.
והכליות בסדר?
סובלת מכליות בסדר. אני גם סובלת מדיכאון.
כן.
אז זה מאוד מאוד קשה לי.
נכון.
מאוד קשה לי.
טוב, תראי, אין הרבה מה לעשות, אבל אם יש לך, אם הבעיה בשריפה ברגליים מפריעה לך, אז צריכים ללכת לנוירולוג, והוא יבדוק אותך, וייתן לך טיפול שירגיע טיפה את הצריבה בכפות הרגליים.
אני לפעמים משתגעת, זה שורף, הנה, אני יושבת ככה, חוץ מכפות הרגליים, הרגליים שלי גם שורפות, כמו שמכניסים לי מחטים לרגליים, ככה כן, שורף לי.
כן. זה מאיר אותך משינה בלילה?
גם בלילה, אם אני ישנה, לא שורף לי, אבל אני מקבלת הרבה התקפצויות. אז אני לוקחת מגנזיום.
אוקיי, אבל זה לא מאיר אותך משנה, הצריבה לא מאירה אותך משנה.
לא.
אוקיי, אז המצב עוד יחסית יותר טוב.
אני בקושי שומעת אותך.
אני אומר שהמצב הוא עוד יותר טוב, הוא לא... איך אומרים, תמיד יכול להיות יותר גרוע, אבל זה לא מנחם.
זה לא יהיה.
בדיוק. אבל אני מציע לפנות לנוירולוג, לא לאורולוג, לנוירולוג.
נוירולוג, בסדר גמור.
טוב.
אני מודה לך מכל הלב.
תרגישי טוב, אסתר, כל טוב, תודה.
ותמיד נשמע אותך בטוב.
תודה רבה, תודה. כן, ומי איתנו? הלו? כן, אני שומע אותך.
לא מדברת בלי לום שם.
אוקיי, רק בקול רם יותר, ובת כמה את?
אני בת 74.
כן.
ואני צריכה לעשות צנתור מוח ביום ראשון, אני הייתי גם מספיקת כליות, הייתי רוצה לדעת אם זה מסוכן לעשות את זה. גם צריכים לחדר לי יוד, אני פוחדת גם מזה, מהיוד.
אז תראי, קודם כל, בואי נתחיל מהשאלה השנייה שלך.
כן.
יוד הוא באמת בעייתי כשיש אי ספיקת כליות, אבל ברגע שהרופאים יודעים את זה, אז הם נותנים קודם כל אינפוזיה של שטיפה, שוטפים, ויש פרוטוקול מסוים איך לעשות את הבדיקה הזאת עם כמה שפחות חומר, ועם כמה שיותר שטיפה לאחר מכן, עד כמה שאפשר למהול אותו, ולהוציא אותו מהגוף. כלומר, זה הרופאים יש להם ניסיון, כי אומר, עושים צנתורי לב וצנתורי מוח לאנשים בגיל...
זה לא מסוכן, יכול להרדל
לי
את הצינור, לפגוע באחד הנימים?
לא, הבעיה היא, תראי, השאלה למה עושים צנתור מוח? צריכים להכניס לך סטנד, יש שם אנויריזמה, מה רוצים להדגים?
להבחן, הם רוצים לעשות, קודם כל להבחן, לכן הם עושים לי את הצנתור. רק עכשיו הם עלו עוד אחרי שעשיתי MRI וגם MRI, כי אני אפילפסיה, אז מזה הם רוצים לעשות את זה.
יש סיכון מסוים בצנתור מוח, אבל זה לא סיכון, בכל צנתור יש סיכון, אי אפשר להגיד שאין בכלל סיכון. יש סיכון, אבל אם הוא נעשה בתנאים טובים על ידי אנשים שיודעים לעשות את זה, שבדרך כלל אלה שעושים את זה, ואם זה נעשה בבית חולים גדול, אז את יכולה להיות שקטה, הם עושים את זה הרבה, ויש להם ניסיון, ואם הם היו חושבים שהבדיקה יכולה להיות מסוכנת לך,
כן.
יותר ממה שהם ימצאו בבדיקה, הם לא היו עושים את זה.
אבל אי הספיקת, זה לא מסוכן בגלל אי הספיקת כליות.
אז עוד פעם, אז יש פרוטוקולים, ויודעים בדיוק, הם יודעים לפי הקריאטינין שלך,
קריאטינין 1.48.
כן, אז כנראה שמה שיעשו, ייתנו לך קודם כמות יפה של נוזלים לשטוף אותך, יעשו את הבדיקה עם כמה שפחות חומר, ובסוף הבדיקה, אחרי הבדיקה, ייתנו לך עוד קצת אינפוזיות לשטוף אותך, ויעקבו אחרי זה.
אוקיי, תודה, תודה.
את יכולה להיות, את יכולה להיות רגועה, אם את בבית חולים גדול, אז את יכולה להיות רגועה.
כן, כן, גדול, כן.
כן. אוקיי.
תודה, בשורות טובות.
כל טוב, אמן. כן, ומי איתנו על הקו?
שלום.
שלום וברכה.
אני אלונורה, בת 65, ואצלי בשעות החושך אני פתאום רואה כאילו הדליקו פנס רחוב, וזה התחיל לפני שנתיים והפסיק.
מה זאת אומרת בשעות החושך?
פתאום, למשל, 10 בלילה צריך כן. להיות חשוך.
כן.
ופתאום יש לי הכל באור רחוב. כמו בפנס רחוב, כאילו הדליקו פנס רחוב. ואחרי זה אני הולכת לישון, וכשאני מתעוררת, אני כבר במצב רגיל. הלכתי לרופא עיניים, יש לי רטיניטיס פיגמנטוזה.
כן.
ומאופיה גבוהה, והוא אמר שהוא לא רואה משהו בעיניים, ושלח אותי לנוירולוג.
כן.
עכשיו נוירולוג, לפני זה היה לי ניסטגמוס, אז הוא נתן לי גם...
יש לך ניסטגמוס באופן קבוע? ניסטגמוס מלידה?
לא, 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 ניסטגמוס התחיל רק עכשיו, הוא אמר שזה ניסטגמוס קל, אבל יכול להיות שזה מהרטיניטיס פיגמנטוזה.
כן.
אבל נתנו לי MRI, ורציתי לדעת מה זה המצב הזה. לפעמים הוא הפסיק, ולפעמים...
קודם כל, אל תתייחסי לזה. אל תפחדי מזה. זה מפחיד אותך?
כן.
אז אל תפחדי מזה. זה מצב בדרך כלל שקשור לכלי דם ברשתית. אבל זה לא מחלה. זה פתאום את רואה כאילו דברים יותר מוארים.
כאילו הדליקו פנס רחוב בחושך, בתוך הבית אני רואה את זה, אני מסתכלת החוצה, אותו דבר אני רואה בחצר. זה כלי דם, ומה קורה להם?
מתרחבים ומקבלים יותר דם, ואז את קולטת יותר אור. זו תופעה שאנחנו, שהיא נדירה, אבל אני מכיר כמה מקרים כאלה, ובדרך כלל זה דבר שקשור לכלי דם, וזה מופיע, את לוקחת איזה תרופות שמרחיבות כלי דם? לא.
אני לוקחת אספירין, אני לא יודעת.
אספירין, לא, כן, אספירין הוא טוב, זה חשוב. לא, תראי, היו לך מיגרנות בתור בחורה צעירה?
לא, 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 לא הרגשתי.
וכאבי ראש?
אבל יש לי כבר 7 שנים, יש לי מבזקי אור כאלה. חזוזים.
זה גם יכול להיות קשור לכלי דם, כמו פלשים?
בדיוק.
כמו פלשים.
ופתאום אין, פתאום יש.
אז תקשיבי.
לפעמים זה כמו...
אם רופא עיניים לא מצא שום דבר, הבדיקה הנוירולוגית לא תראה שום דבר, ואם זה רק בלילה, תראי שזה סוג הראייה שלך, אל תתייחסי לזה ואל תפחדי מזה.
ולחכות שזה יעבור?
אבל זה רק בלילה, נכון?
שמתי לב ש...
בשעות בין הארבעים זה גם קורה? זה גם קורה לפעמים בשעה 6 או 7 כשמתחיל להחשיך, נכון?
כן, בדיוק
כן,
קורה.
אוקיי. וזה רק הדברים האלה. נכון? זה רק, כן. רק פלשים ופתאום שמקום נעשה יותר מואר.
כן. הפלשים זה כבר 7 שנים.
כן, רק ללכת עוד פעם להיבדק על ידי רופא רשתית.
כן.
רופא עיניים של רופא רשתית. ואם הכל בסדר, לא לפחד מזה.
ועשיתי דיקור.
מה שכן, הרי הדיקור לא חושב שיעזור לזה. סיטי של המוח עשו לך?
לא, לא עשו, נתנו לי
MRI. MRI של המוח עשו?
עוד לא.
עוד לא, אז זה צריכים לעשות ולראות את האזורים האחוריים של המוח, וסביר להניח שהכל יהיה תקין.
עכשיו בקשר ל-MRI, הם אמרו לי שחומר שהם מכניסים, האם אני צריכה את החומר, אני מפחד.
כדאי לעשות עם חומר, זה גדולניום, זה לא יוד, כדאי לעשות את זה, אז הבדיקה מושלמת יותר.
והחומר עצמו הוא לא יכול להזיק לי?
לא, לא, לא.
אז כדאי לעשות...
כן, זה חומר שעושים אותו כדי לקבל בדיקה יותר מושלמת.
ובמה הוא יכול לפגוע?
הוא לא יכול לפגוע. אם את אישה בריאה, חוץ מזה הוא לא יכול לפגוע בכלום.
הבנתי, אז פשוט לא לפחד מזה.
לא לפחד, את יכולה לפחד, אבל תמצאי משהו אחר לפחד ממנו. לא צריכים לפחד מזה, וגם לא צריכים לפחד מהפלשים. ואם ה-MRI תקין ובאזורים האחוריים של המוח, ששם מרכזי הראייה הכל בסדר, ואם זה קורה רק בלילה, סביר להניח שגם ה-MRI יהיה תקין.
לפעמים אני חושבת שזה גם במשך היום לפעמים, אבל פעם זה עבר, הפסיק, ופתאום זה התחיל להיות ממש יום אחרי יום. עכשיו זה עוד פעם כמה ימים.
זה כמה, כשאת מפחדת יותר ויותר במתח, את רואה את זה יותר.
נכון, בדיוק ככה. כן. אני אפילו מפחדת...
בדיוק, אז תפסיקי לפחד כי זה לא מסוכן.
ויש משהו להרגעה, יכול להיות שזה חרדה?
יכול להיות, לפעמים זה גם סוג של חרדה, זה בהבחנה המבדלת, אבל אנחנו אומרים חרדה, רק אחרי ששללנו משהו בחלק האחורי של המוח, ששם נמצאים מרכזי הראייה, ולכן שלחו אותך ל-MRI, ואחרי ששללנו, בעיה ברשתית, וזה רופא עיניים ישלול. והסיכוי
בעיה
שזה...
בעיה ברשתית יש לי, כן.
כן, יש לך רטיניטיס פיגמנטוזה.
בדיוק.
כן, אבל מה שלא יהיה, סביר להניח שהבדיקות יהיו תקינות, ומה שזה, אז זה חרדה, וכשאת במתח זה יותר גרוע, כי מערכת העצבים יותר מגורת. אז מה שצריך חשוב לדעת, זה לא לפחד מהדבר הזה, וברגע שלא תפחדי מזה, כי תדעי שזה לא מסוכן, זה גם יהיה פחות.
המון המון תודה, ודיקור לא יכול להזיק?
לא יכול להזיק.
ויכול לשפר קצת?
אני בספק.
בספק.
אלא אם כן הדיקור יעשה כדי להרגיע אותך.
נכון. ומה אפשר לעשות לחרדה של להוריד את הרמה הזאת?
להוריד את החרדה, לקחת ציפרלקס, לקחת פריזמה, לקחת פרוזק.
ופריזמה וציפרלקס זה אותו דבר?
זה משפחות, אותה משפחה, לא אותו כדור. משפחה דומה, זה שניהם SSRI, שניהם מאותה קבוצה של כדורים.
אפשר לקחת, ואם אני לוקחת את הציפרלקס, אני צריכה לקחת אותו כבר תמיד, או ש...
אין תמיד. תוכלי לקחת אותו, ואם תרגיש יותר טוב, תפסיקי, אבל אז זה יכול לחזור. אם זה ירגיע, ואם זה קשור למתח, ואחר שהכדור לא משנה לך את החיים,
כן.
הוא רק גורם לך להתמודד יותר טוב עם החיים.
כן. אז כמה, כן. זה פעם אחת ביום לקחת?
תתחיל, תבקשי מהרופאה להתחיל בחצי כדור ביום, ואחרי שבועיים, אחרי חודש, אם לא יותר טוב, לעלות לכדור שלם. לפעמים גם חצי כדור מספיק.
ולהמשיך, אם זה...
אם זה כן, אז להמשיך, כן.
אני יכולה להקשיב, להמשיך להקשיב, כי...
כן, בוודאי.
תודה, תודה שאני אקשיב לתוכנית.
את יכולה להמשיך להקשיב לתוכנית. כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
הלו.
כן, שלום.
אני אישה בת 86.
כן.
ומאז בערך איזה שנה אני סבלת מסחרחורות. קיבלתי את כיף לפני שנה, סחרחורת איומה, עם הקאות, הספדו אותי ליומיים, אמינו למתקנה שזה ורטיגו. קיבלתי טיפולים לוורטיגו לאחר שיצאתי משם, וכל מיני תרגילים למיניהם, ועשיתי אותם, ומאז אני עם סחרחורות. מה לעשותך פרופסור?
דעתי שאין הרבה מה לעשות, אלא לעשות את התרגילים שאת קיבלת. כן? סך הכל הבעיה העיקרית היא בסחרחורות היא שיכולות להיות בגיל מבוגר יותר או מעמוד השדרה, ותמיד יש שינויים בעמוד השדרה, או משינויים של כלי דם במוח, או ממיקרו טראומות, מיקרו אוטמים שישנם לפעמים אצל הרבה אנשים בגיל 80 פלוס, וזאת יכולה להיות הסיבה לסחרחורת. לכן תרגילים לשיווי משקל הם מאוד מאוד חשובים.
אוקיי.
Okay. כן, אין הרבה, אין פה אוקוס פוקוס, אבל התרגילים לשיווי משקל עוזרים.
אוקיי, okay, תודה רבה לך.
כל טוב.
כל טוב, ביי.
כן, רק שנייה אחת. כן. אנחנו מחכים למאזין שנפל לנו מהקו. הלו?
כן.
הלו, שלום.
שלום.
עם מי אני מדבר?
אני שומעת שתי קולות.
נו, אני מדבר בשתי קולות, קול ראשון וקול שני. עכשיו את שומעת יותר טוב?
לא, אני שומעת עוד. שומעת את עצמי, שומעת אחרים.
אוקיי, מה?
עכשיו אז בוא... אני שומעת את עצמי.
ואותי את לא שומעת?
שומעת.
אוקיי, אז בואי תשאלי את השאלה.
כן. הזיכרון שלי
זוועה. עם מי אני מדבר? אני... ובת כמה את?
סימה בת 91.
כן.
הזיכרון שלי נורא והיום. אני כל היום בחיפושים וכל היום בזה. קשה לי נורא עם זה. ו... יש עוד כמה דברים, אני לא יודעת אם להגיד או לא.
את יכולה להגיד הכל.
העיניים שלי לא בסדר.
כן.
הלכתי לצילום ופה ושם ולא אומרים לי כלום.
כנראה לא מוצאים כלום, או שיש שינויים שהם קשורים לגיל.
אולי, וגם הרגליים, מהברך ומטה.
אחת הבעיות של גיל מתקדם זה באמת שכל הגוף, כל הגוף הוא בעייתי, ורואים בגיל מסוים, זה מתחיל הרבה לפני גיל 90, אנחנו רואים פחות טוב ושומעים פחות טוב והולכים פחות טוב, ולצערנו לא תמיד יש מה לעשות לרפואה המודרנית.
נכון, אבל עם הזיכרון זה מפריע לי מאוד.
אז מה שצריכים לעשות זה פשוט לעשות פתקים. יש לבקש מקופת חולים.
אז אני שוכחת איפה שמתי את הפתק.
לא, אז...
אני כותבת מה אני צריכה, אני שוכחת איפה שמתי את זה.
אז בואי תראי מה שאני מציע לך. תראי מה שאני מציע לך. תקחי קרטון ותעשי לך כמו שרשרת עם פתק מקרטון מרובע, או עם פנקס שמחובר לצוואר בחוט. ושם תרשמי את הדברים שאת צריכה. ואז את לא תשכחי איפה זה, כי זה כל הזמן יהיה עלייך. כשאת הולכת לישון תורידי ותשימי את זה ליד המיטה. תזכרי במשהו שאת צריכה לעשות, תרשמי את זה. ישנם פנקסים קטנים שאפשר לחבר להם גם עט או עיפרון מאוד מאוד קטן. ואת זה את יכולה לתלות. ממש עם חוט על הצוואר, עם חוט אבל רחב, שלא יהיה דוק לצוואר.
זאת אומרת שאין פתרון.
זה הפתרון הכי טוב. הפתרון נוסף הוא לבקש מהרופאת משפחה שתיתן לך הפנייה למרפא בעיסוק. המרפא בעיסוק תיתן לך כל מיני טריקים קטנים, כל מיני אפשרויות קטנות, איך להתמודד עם ההפרעות בזיכרון.
בסדר.
אני גם לא זוכר הכל, אז יש לי בכיס כל מיני פתקים, מה שאומרים ביידיש צטה לך. אני גם, ואני שוכח לפעמים להסתכל בהם.
יש לי בנים בגיל 50, הם גם אומרים, גם כן, אני שוכח.
כן, בדיוק, מתחילים לשכוח בגיל 50. אז מה שצריך לעשות, אם באמת את שוכחת ואת מאבדת את הפתק ואת לא יודעת איפה, כמו שיש שרשראות עם מגן דוד גדול, קחתי עליך שרשרת עם פנקס קטן, שבו תרשמי ותוכלי כל הזמן להסתכל, ואז תראי שאת לא רואה, אז תרכיבי את המשקפיים, וכך את יכולה לזכור.
אז אין פתרון לשום דבר.
אין פתרון, לצערי אין פתרון להפרעות בזיכרון בגיל 91, וצריכים למצוא אסטרטגיות לחיות עם זה,
ומרפא
בעיסוק תוכל לעזור לך.
וגם לא לרגליים וגם לא לעיניים.
נו כן, אפשר, לעיניים יש מכשירים, יש אביזרים שיכולים להגדיל את הראייה. יש כל מיני סרגלים וכל מיני מכשירים שיכולים לנסות את,
לא אומרים לי?
את האותיות לא יותר לי גדולות.
למה הם לא אומרים לי כלום?
אני לא יודע למה הם לא אומרים לך, אז בשביל זה אני אומר לך.
ועשו צילום וזה.
לא, עשו צילום והכל כדי לבדוק אם אין איזה מחלה בעיניים שאפשר לרפא. אבל אם לא מצאו מחלה שאפשר לרפא, יש אביזרים לשיפור ראייה. ויש אפילו אפשר לפעמים לקחת ספר ולשים אותו על מחשב, ולראות כל אות בגודל של 2 סנטימטר ואפילו יותר. יש אנשים שלא רואים, וקוראים ספרים דרך את הספר, שמים, יש אתקן מיוחד, ויכולים על מסך של מחשב או על מסך של טלוויזיה, לקרוא את הספר באותיות ענקיות.
טוב, תודה רבה. איך קוראים לך? עם מי דיברתי?
קוראים לי פרופסור קרסו.
אני לא מזהה את הקול שלך. ברדיו אני שומעת. אז ברדיו אני שומעת קול אחר.
לא, זה הקול שלי. זה הקול שלי.
עכשיו לא זיהיתי.
אין דבר. אין דבר.
הרבה תודה לך.
כל טוב לך.
אני שומעת אותך כל יום שישי.
תודה רבה. תודה, סימה. תרגישי טוב. כן, ומי איתנו? הלו?
כן, שלום.
שלום וברכה.
רציתי לברר לגבי בעלי בן 74.
כן.
כבר תקופה ארוכה שיש לו תחורים.
כן.
ולאחרונה, כבר בחצי שנה האחרונה, הם מאוד מדממים. עכשיו, אין לו כאבים.
כן.
והשאלה שלי זה, האם עדיף לעשות ניתוח... או לחיות עם זה, זה לא נעים.
תראי, ניתוח תחורים, קודם כל אין לו ירידה בהמוגלובין,
לא.
נכון?
לא.
כלומר, הוא לא מאבד כמויות דם.
לא.
לא.
לא לפי הבדיקות.
לא לפי הבדיקות, אז הוא לא מאבד.
כן.
אז תראי, ניתוח תחורים הוא ניתוח של איכות חיים. הוא לא ניתוח מציל חיים. לכן, אם הוא מסתדר ככה, הוא לא מוכרח לעשות את הניתוח. מצד שני, יש היום כל מיני שיטות אחרות, שבהם צריכים להסתכל באינטרנט, יש שיטות של טיפול בתחורים ללא ניתוח, או עם אולטרסאונד שאפשר לחסום את חלק מהוורידים, או עם קשירה של התחורים, או אם יש טיפולים נוספים שהם יעילים. דבר נוסף, אפשר לשנות את התזונה, כך כן. שהצואה תהיה הרבה יותר רכה, להוסיף כן. סיבים מסיסים וסיבים לא מסיסים לתזונה, לשתות הרבה 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 מים, להשתמש בנרות לפני השינה.
זה כבר ניסה וזה לא עזר.
מתי יש לו פעולת מעיים? בבוקר או בערב?
בדרך כלל בבוקר.
אז לפני שהוא הולך לישון, שיכניס נר של פרוקטוגליבנול. כן? שישתה הרבה מים, בבוקר שהוא קם שישתה 2 כוסות מים. רצוי אפילו פושרים.
כן.
כן. ורק שהוא מרגיש צורך להתרוקן שילך, לא שילך לשירותים, יישב וידחוף.
הבנתי.
כן, שישתק 2 כוסות מים.
מתי כן יש צורך
בניתוח? יש צורך בניתוח, או כשאדם אומר, אני לא יכול לחיות ככה, או שיש ירידה בהמוגלובין, כלומר שהדחורים מלווים בעיבוד של הרבה מאוד דם, וזה דבר נדיר בדרך כלל. אבל עוד פעם, יש...
אבל אם בן אדם לוקח גם קומדין, אז מתנגד אחד לשני?
למה? קומדין לא מתנגד, דווקא קל וחומר, אם היה לו קומדין והיה לו דימום יותר חזק, אז ודאי שהיה יורד לו ההמוגלובין. אבל אם ההמוגלובין לא יורד לו, והפריטין לא יורד לו, והברזל לא חסר לו, אז זה ניתוח, זה לא ניתוח מציל חיים, זה ניתוח מה שאנחנו קוראים אלקטיבי. אז אם הוא אומר, אני יכול לחיות ככה עד 120, יחיה ככה עד 120. אבל אני בכל זאת הייתי חושב לבדוק אפשרויות אחרות שהן לא אפשרויות ניתוחיות, ואני יודע שרובן יעילות.
ואצל מי, איזה סוג רופא צריך לברר את זה?
זה תמיד הוא באינטרנט, כי יש שיטות שונות אצל רופאים שונים.
לא, אבל איזה רופא?
פרוקטולוג. 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 כן.
הבנתי.
רופא פרוקטולוג, זה רופא, זה תחום מגסטרואנטרולוגיה.
כן.
שמתמחה באזור של פי הטבעת והחלק התחתון.
כי היינו כבר פעמיים ואמרו לנו, זה מוכן לניתוח.
כן, מוכן לניתוח, את יודעת. מנתח, תראי, כל אחד מציע את מה שיש לו בארגז הכלים. מדקר יציע דיקור, מסאז'יסט יציע מסאז', אוסטאופט יציע אוסטאופתיה, ופרוקטולוג יכול או להציע זריקות, או להציע... הוא יציע את כל מגוון האפשרויות שישנן.
אוקיי, אני מאוד מודה לך.
בבקשה.
תודה.
בבקשה. כן, ומי איתנו?
היי, קוראים לי טל.
שלום טל.
אני בן 29.
כן.
לפני 5.5 שנים התחילו לנו כאבים, יותר נכון הייתי בנהיגה, ואז שמעתי כמו פיצוץ ליד הכלוב צלעות הצלע השמאלית, משם אחרי כמה ימים התחילו אפילו לי כאבים בחזה, ומשם פשוט הלכתי לקופת חולים, ומשם התחילו סדרת בדיקות שבעיקר נגעו לשלול משהו של הלב.
עוד פעם, איפה הרגשת את הפיצוץ?
בצלע שמאל לכיוון הקיבה. זאת אומרת, כי ממש מתחת לצלע שמאל, אז היה כמו איזה בום כזה באמצע נהיגה שממש כאילו זעזע אותי. ואז משם כמובן היו בדיקות, MRI, לב, CT לב, חזה, EKG, אולטר, שכמובן הכל יצא תקין, והכאב נשמר, והכאב כאילו, הכאב בין הסטרנום השמאלי לבין הצלע, כן. בעצם כל הקשת הזה.
אבל זה כאב נקודתי?
אוקיי, הוא לא נקודתי, הוא כאילו בא והולך כל הזמן, כל פעם שהוא בא ומגיע, אתה ממש מרגיש כמו...
אבל זה באותו אזור?
באותו אזור, כן.
ואם אתה לוחץ עליו, הוא כואב לך?
כן, עכשיו...
זה תסמונת שנקראת טיצה. שמעת את השם טיצה?
כן, הרופא כאב אמר לי את זה, אבל כמובן כל רומטולוג שהלכתי אליו עם זה, אבל טיצה... וכל המחקרים שבדקתי הוא לא אמור להימשך 6 שנים.
אני לא יודע איזה מחקרים אתה בדקת, אני מכיר אם לא מטפלים בו ואם לא זה, לפעמים הוא נמשך הרבה יותר מ6 שנים.
אז זהו, אז אני מטפל בו וטיפלתי בו נושא.
אני מבין שהמחקרים שבדקת נמצאים ב-GPT.
בזמנו גם לא היה GPT.
אז אצל דוקטור גוגל.
גם, אבל גם שוב הייתי אצל הרבה רופאים והרבה רופאי כאב, וגם ניסו לעשות זריקות של העצב, וכמובן זה...
זה לא עצב, זריקות של המפרק.
יכול להיות, כן, זה בנקודה של הסטרנום, ופשוט הגעתי למצב שאני פשוט 6 שנים בכאבים נוראים, ואני לא יודע מתי זה כאב של חזה רגיל, או שאני מכניס את עצמי לראש שזה התקף לב, כאילו, אתה יודע, זה כאב שמקפל אותך, כאילו, היום אני כבר יודע קצת לחיות איתו, כי אני...
אבל בוא אני אגיד לך, למה אתה חושש מהתקף לב בגיל 29?
אני כבר התחלתי 25, אני לא יודע, תראה, אני אדם גדול. לא,
אתה אדם גדול, אבל אני יכול מאוד להיות שהכאב מוגבר על בגלל חרדה גופנית, בגלל חרדה בריאותית. אם אתה בגיל 29, אחרי כל הבדיקות, עדיין חושש מהתקף לב, אז זה מעיד שיש לך איזושהי חרדה לבריאות, ואז כל כאב, כל צל הרים נראה כהרים. כל כאב קטן, אתה אומר, אוי, שזה לא יהיה התקף לב, ונכנס לחרדה. חרדה פותחת מעגל קסמים.
כן, אני אגיד לך מה, ניסיתי כל הזמן, כל פתרון שהיה לרופא, אם זה אלטרנטיבי או עיסוי רפואי כדי לשחרר את זה, זה פשוט לא עבד, גם בתקופה שהביאו לי גבפנטין זה, ושאתה תמיד חזר על עצמו. זאת אומרת, אז אני לא יודע היום איך אני יכול לטפל בכאב הזה, שהוא, וזה כאב מציק, אם זה לא כאב שאתה כאילו יכול או מצליח לתפקד איתו.
תשמע, תנסה למצוא כאב, למצוא רופא כאב עם ראש פתוח, שיכול לעזור לך גם לתחום הגופני וגם לתחום הנפשי.
אז
ולהוריד לך את החרדה, וברגע שהוא יוריד לך את החרדה, ירד הכאב, ואם את תקרא רק שנייה, ותקרא קצת על הקשר בין כאב וסרוטונין, בין כאב וסרוטונין, יש גם נדמה לי מאמר שמופיע באינטרנט שאני כתבתי אותו, ותראה מה המשמעות של להעלות סרוטונין ולהוריד כאב.
אז דבר אחרון, שהייתי אצל רופא כאב לפני שנתיים, הוא שלח אותי למיפוי עצמות, אז במיפוי עצמות כתבו שם שמדובר בחבלה בקשת התחתונה. עכשיו בחיים לא קיבלתי שום מכה באזור.
לא, 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 כי משום שמיפוי עצמות לא יכול להבדיל בין טיצה, שזה דלקת של מפרק, לבין חבלה. פה יש קליטת יתר ופה יש קליטת יתר. אם יש דלקת במקום מסוים, במפרק של, זה המפרק בין הצלע לבין, בין הסחוס של הצלע לבין הסטרנום, לבין עצם בית החזה. ובמיפוי עצמות הם לא יכולים להבדיל בין דלקת מקומית לבין חבלה.
אז בעצם אין לזה פתרון חוץ מזה שזה...
זה אתה אמרת, לא אמרתי שאין לזה פתרון.
אז מה הפתרון?
יש כמה פתרונות, לכן אני יצאתי לך, תלך לרופא כאב שפתוח גם לחלק הנפשי, ותנסה גם לקבל כדור שמעלה סרוטונין, ותקרא את הקשר שבין סרוטונין לבין כאב.
אין בעיה. תודה רבה.
כל טוב לך. כן, מאיתנו? הלו? הלו? הלו?
הלו?
כן, עכשיו אני שומע אותך.
שלום, קוראים לי מוטי.
כן, מוטי, בן כמה אתה?
75.
כן, מוטי, אני איתך.
יש לי בעיה כבר תקופה ארוכה, לפנות בוקר יש לי התקפצויות שרירים בשוקיים.
כן.
וזה כאבים די חזקים, עד שזה משתחרר.
כן. בשני השוקיים בבת אחת, אבל זה בדרך כלל רק ברגל אחת, נכון?
אחת בדרך כלל.
זה בדרך כלל ברגל ימין? סתם אני שואל.
שמאל, דווקא.
אוקיי. לא, אני הימרתי על 50% והימרתי על 50% הלא נכונים. כן.
אני מקבל ליפיטור 40, אז בהתחלה אמרו לי, הורידו לי אותי מ-40 ל-20.
כן.
זה לא עזר. אמרו לי, תפסיק לקחת לי פיתור שבוע. הפסקתי.
שבוע זה לא מספיק. לא.
עכשיו אני אחרי חודש בלי לי פיתור, ועדיין מתכווץ.
הוספת מגנזיום?
אני כבר שנתיים עם מגנזיום.
כן. אתה לוקח איזה כדורים ללחץ דם?
לא, לא, לחץ דם לא. אני, מה שאני לוקח זה לדילול דם.
כדורים לשתן, לפוסיד?
אני לוקח דו אדם ובתמיגה.
ובתמיגה.
כן.
אוקיי. תשמע, תבקש מהרופא שנסה לתת לך לחודש כדור אשלגן. זה נקרא סלו-קיי. אתה שומע אותי?
כן, שומע.
סלו קיי, 0.06. קח כדור אחד כל ערב עם האוכל, בערב. אם אחרי חודש זה לא עובר, ועכשיו אתה יכול, לא במקביל, כי אם תעשה במקביל ותרגיש יותר טוב, לא תדע ממה זה. כדי לראות אם סטטינים זה הגורם להתקפצות, שבדרך כלל זה לא הגורם, אז צריך להפסיק לפחות לחודש. ולא יכול לקרוא שום אסון אם החודש לא תיקח סטטינים.
לא, אני עכשיו כבר אחרי חודש בלי.
בלי, ועדיין יש לך את ההתקפצויות. אז יכול להיות זה בגלל חוסר השלגל. אתה אוכל הרבה ירקות ירוקים?
אני אוכל פעם ביום סלט. לא...
כן.
יש לי שאלה.
כן.
יכול להיות שזה כתוצאה מ... טיפולים, כימותרפים וביולוגים?
תשובה חיובית. יכול להיות.
אני כבר שנתיים אחרי, אבל...
תשמע מה שאני מציע לך. קודם כל, ברגע שיש לך התקפצות שרירים, אם אתה קם מהמיטה ונעמד על הרגל, באותה שנייה זה חולף. זה דבר אחד. דבר שני, אם זה ברגל ימין, שמאל, ברגע שזה קורה, קח את כף רגל ימין, תפוס אותה, שים אותה מתחת לאצבעות רגל שמאל, ותעלה אותם למעלה. תביא את האצבעות למצב כאילו שאתה עומד על העקבים.
הבנתי, מתיחה כזאת.
מתיחה, אבל שכל השרירים האחוריים של הרגל יהיו מתוחים. אלה השרירים שמתכווצים. מתח אותם בבת אחת תוך כדי שינה. כלומר, במיטה עדיין. תיקח את העקב של רגל ימין, ותדחוף בכוח את הרצבעות של רגל שמאל כלפי מעלה. ובאותו רגע זה יעביר לך את הכאב. כי אם לא, הכאב יכול להימשך תקופה של כמה שניות ארוכות, וזה כאבים חזקים מאוד.
הבנתי. בדרך כלל אני נעמד או הולך קצת, ואז אני חוזר...
כן, אבל אם זה קורה לך באמצע הלילה, אז אתה צריך לקום וללכת, ככה אתה יכול לעשות את זה במיטה.
כן, לא, זה קורה לי לפנות בוקר, קבוע.
כן.
אז אני קם, מסובב קצת, וחוזר למיטה.
אוקיי.
אז... תנסה
ותנסה גם עם השלגן.
בסדר.
אוקיי.
תודה רבה.
כל טוב. ועכשיו על מחקר קטן.
ועכשיו מחקר אחד קטן על קצה המזלג.
טוב, אני רוצה לספר לכם מחקר שעוד פעם קשור לריטלין. אתם יודעים שהסתבר, קודם כל המחקר הזה נעשה באוניברסיטת סאות'המפטון באנגליה. אוניברסיטה מאוד מכובדת, ושם הם בדקו כמות גדולה של 150 אלף אנשים שלוקחים ריטלין, מגיל 6 עד גיל 64. ובדקו אנשים שסובלים מ-ADHD, כלומר מהפרעת קשב וריכוז היפראקטיבית, ושמו לב שאנשים שמקבלים ריטלין, יש להם פחות התנהגויות אובדניות, פחות שימוש לרעה בסמים, פחות מעשים פליליים, פחות תאונות דרכים. כלומר, הכדור ריטלין עוזר להם למנוע חלק מהבעיות שהן בעיות משניות להפרעות קשב וריכוז. ואנחנו יודעים שבהפרעות קשב וריכוז, חוץ מאשר דחיינות, וחוץ מאשר אימפולסיביות, וחוץ מאשר בעיות בריכוז, יש גם שכיחות יותר גדולה של בעיות נפשיות, של אובדנות, של שימוש בסמים, של תאונות דרכים, של מעשים פליליים, והסיבה היא סיבה שהמצוקה שאנשים עם הפרעות קשב וריכוז היפראקטיביים גדלים איתה מההתחלה, היא כנראה מתמתנת. עכשיו, הם מצאו במחקר הזה, שישנה ירידה, אם זאת פעם ראשונה בהשוואה לקבוצת ביקורת, 17% פחות, זה המון, בהתנהגויות אובדניות או בהתנהגויות אובדניות, בניסיונות אובדניים. 15% פחות בשימוש בסמים. 12% פחות בתאונות דרכים. אתם יודעים, אנשים עם הפרעות קשב הם לא מרוכזים. יש להם יותר תאונות דרכים. 13% פחות במעשים פליליים ובעבירות פליליות. אנשים שכבר היו להם אובדנות או שימוש בזמים או תאונות דרכים או זה, הירידה אצלהם כשהתחילו להשתמש בריטלין ירדה ב-25%. כלומר, ריטלין בקבוצה של 150 אלף איש במאמר שפורסם בג'אמה, ג'אמה זה Journal of American Medical Association, אחד הז'ורנלים הרציניים והחשובים ברפואה, מתאר את המחקר הזה על מספר גדול של אנשים, ואני חוזר ואומר, ריטלין הוא מצוין למי שצריך אותו, ריטלין, כל מי שלוקח ריטלין ירגיש טיפה יותר היי, אבל כדי לקבל ריטלין צריך לעבור אבחון, כי מי שצריך אותו, הוא עוזר לו, הוא פותר לו בעיות, הוא חשוב נורא. מי שלא צריך אותו, אז הוא לוקח דבר שהוא בשבילו שם. ריטלין למי שצריך אותו, ומי שהוא היפראקטיבי, זו תרופה טובה, חשובה, יעילה, שלא פועלת כמו שם. לעומת זה, כל מי שיקח ריטלין ואמפטמין ירגיש יותר היי. זהו, אנחנו ממשיכים ומאיתנו על הקו. הלו?
שלום.
וברכה.
שלום, צהריים טובים, מדברת יפעת.
כן, יפעת.
אני בת 51.
כן.
ברקע עברתי לפני מספר שנים מספר אירועי TIA עקב שינוי מסכמים בחומר הלבן.
רגע אחת, רגע אחת, רגע אחת, רגע אחת. בגיל 51 יש לך סכרת, לחץ דם, שומנים בדם?
לא, אבל זה התחיל כבר בגיל 36, אין לי סכרת, אין לי לחץ דם.
יש לך קרישיות יתר?
גם לא, ולאחר הבירורים החליטו שזה כנראה מ-PFO שהיה.
אוקיי, בסדר גמור, רק נגיד PFO זה חור במחיצה של הלב, שעובר, שטרומביסים יכולים לעבור מצד אחד לצד שני. אוקיי, בסדר.
עכשיו, לפני כ-4 שנים סגרו לי אותו,
מטריה?
מטריה, כן. ולמרות זאת, עדיין נשאר לי דלף בינוני.
אוקיי.
אני לוקחת מיקרופירין כבר מאז, והתחילו גם איזה סוג של הפרעות קצב, כל מיני טכיקרדיות אחרי המטריה. כרגע אני מטופלת רק בקרדיולוג, 1.25, ללא אליקוויס. כן. ללא אליקוויס, כי אני עם גם אולטר טאטורי בכמה חודשים האחרונים, כדי לדעת
אם זה... עם רוויל?
עם רוויל, כן. ובעצם רוצים להבחן, האם זה היה פרפור, כי היו תרשימים שהיו בסימני שאלה. עכשיו, השאלה שלי, מאתמול בשעות הצהריים, התחיל לי כאב בצד שמאל של הראש, קדימה, זאת אומרת, בצד הקדמי, ממש מעל המצח. הכאב הוא מרגיש כמו פולסים חשמליים שבאים לכמה שניות, סוג של כאב פועם, לא ברצף, אבל זה ממש כאילו מלווה אותי.
כמו זרם או כאב פועם, יש הבדל. כמו זרם זה כמו זרם חשמלי. כאב פועם זה כמו פטישים, בום בום בום.
לפעמים זה פועם לכמה שניות, ולפעמים זה פולסים חשמליים. זה בעצם התחיל אתמול בשעות אחר הצהריים, עכשיו התלווה לזה גם עוד סוג של כאב מאחורי האוזן, זה לא ממש מאחורי האוזן, זה יותר נוטה
לצוואר.
לא, ממש כאילו בראש מאחורי האוזן קצת למעלה, הייתה תחושה כמו של עצב, כמו של שריר קופט או עצב...
אנחנו נוצאים מהעצב האוקסיפיטלי, מהעצב של C2, מעמוד השדרה העליון.
אז... התחושה של הנימול הזה מאחורי האוזן, זה ליווה אותי כמעט איזה 7-8 שעות, היא הפסיקה הבוקר, אבל הכאב בראש משמאל למעלה הוא ממש ממשיך כאילו, וקצת בתחושה של העין. עכשיו הייתי איתו רופא משפחה בבוקר, הוא אמר בגלל כל הרקע המורכב לעקוב, כמובן הם יהיו סימנים נוירולוגיים, רציתי לשאול אותך בתור באמת איש מקצוע הכי טוב שקיים, מה...
לא נסחף.
לא, זה... באמת, אני אומרת את זה מכל הלב, אבל מה זה יכול להיות בעצם?
זה יכול להיות דבר שקשור לעמוד שדרה צווארי עליון.
אני סובלת מפריצות ב-C5, 6, 7.
לא, יש עצב שנקרא עצב הגדול על שם ארנולד, או העצב האוקסיפיטלי הגדול, שהוא כן. בדרך כלל, שאם את לוקחת את היד שלך, ואת הולכת לאורך עמוד השדרה, איפה שעמוד השדרה מתחבר לצוואר, ואת הולכת בערך 2 סנטימטרים יותר לצד של הכאב, ולוחצת, את יכולה להרגיש שם רגישות.
אוקיי.
מבינה לי מה שאני אומר?
אני מבינה, כן, כן.
את מדברת על צד שמאל, נכון?
צד שמאל, של הראש למעלה.
קחי את האצבע שלך, תורידי את הראש טיפה למטה.
כן.
ותעלי על עמוד השדרה בדיוק עד למעלה, ותלכי בערך 2-2.5 סנטימטרים יותר שמאלה, ותלחצי שם, תגידי לי אם זה כואב לך שם.
לא.
לא, אוקיי, צריך לבדוק את זה, צריך לבדוק את זה על ידי רופא לראות. בדרך כלל זה האזור, כלומר האזור של העצב ההוא, הוא אזור שיכול להקרין לכיוון המצח, והוא האזור שיכול להקרין לכיוון החצי הראש כאילו, של האוזן והכל. ולפעמים דלקת של העצב שמה יכולה לגרום לתחושה כמו זרם, זה דבר אחד. דבר אחר שיכול להיות זה כאב מהמשפחה של הכאבים המיגרנוטיים, שהוא כאב שיותר כאב של כלי דם, שהוא okay. נותן כאב שהוא כאב הולם, כאב פולסטילי, והוא יכול...
כן, זה באמת רוב הבוקר, כן. זה סוג הכאב, זה מגיע כל כמה שניות, לא כל כמה שניות, אבל כל כמה דקות, כן. לזץ כזה של כמה שניות, וזה נעלם. אבל כן. זה כל הזמן קיים שם. זאת אומרת, אם אני לוקחת את כף היד שלי, שם אותה על הראש מקדימה משמאל, זה כאילו האזור, כל הקדימה,
כן, okay.
הקדימה שמאלי.
אז זה יכול להיות בכל זאת דלקת של עצב או גירוי של עצב, ולכן, וזה בדרך כלל חולף. עכשיו, כמה זמן זה נמשך?
מאתמול אחר הצהריים.
לא, 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 כל התקף.
כמה שניות?
כמה שניות, אז את לא תוכלי...
כמה שניות, ואז בדקתי במקביל גם כמובן את המדדים, לחץ דם דופק, הכל תקין.
לא, הכל תקין, זה לא משנה, כי זה הכאב הזה לא משפיע על דופק ולחץ דם.
אוקיי.
מה שקורה, ברגע שזה קורה, תנסי לעטות את הראש, ברגע שזה מתחיל, לעטות את הראש לצד ימין, ולהוריד אותו טיפה למטה. ואז יכול אוקיי. להיות שאם זה מהעצב, זה ישחרר אותו, ואז זה יפסיק לך.
הבנתי,
בסדר. את מבינה למה שאני אומר?
כמובן, כן, בטח. עכשיו, חשוב לי רק לציין שחשבתי שיש לו השפעה, שהכאב יש השפעה בתזוזה, כי היום שהורדתי את הראש, עשיתי איזושהי פעולה, למשל.
יש לו השפעה בתזוזה.
אז הייתה קצת השפעה, וזה גם קורה במנוחה.
אם את מזיזה את הראש, אז זה יכול לשחרר טיפה. ולכן אמרתי לך, איך שזה קורה, תפני את הראש לצד השני, וטיפה תורידי אותו. ואז את פותחת את המרווח בין החוליות.
100%, אני אנסה.
אז אני נראה לי מאוד כאב אחור, כאב מעמוד השדרה הצווארי האחורי, או בהבחנה מבדילת משהו מהמשפחה של המיגרנות, אבל זה
אבל
נראה
לא
יותר כמו...
אבל לא משהו נוירולוגי...
לא, זה נראה כמו נוירלגיה, לא משהו נוירולוגי, אלא נוירלגיה.
כן, אני מכירה,
ולפעמים, שמעתי. כמו שזה בא, אחרי תקופה מסוימת זה חולף.
בסדר, יופי. המון תודה, פרופסור.
כל טוב.
שיהיה לך שבת שלום שתהיה.
שבת שלום מבורך.
תודה.
ומי המאזין האחרון שלנו להיום? הלו?
הלו, שלום.
וברכה, עם יני.
כנראה שזאת אני.
כן, זאת את.
שמי אלה, אני בת 78.5.
כן.
עכשיו, שלחו אותי לבדיקת דופלר קרוטיד.
דופלר של הקרוטיד, כן. רק נגיד למאזינים, קרוטידים הם אורכי המוח... אורכי הדם שמעבירים את הדם למוח בצוואר בחלק הקדמי.
נכון. עשו לי את האולטרסאונד הזה.
כן.
עכשיו, תוך כדי אני הלכתי למעקב רגיל אצל קרדיאולוג, כי אני מקבלת קרדילוג 5 מ"ג ו2.5 בערב, ואליקוויס.
יש לך פרפור פרוסדורים, אני מבין.
נראה, כן. אבל אני מרגישה טוב, ובבדיקה גם כתוב שהבדיקות בסדר, זאת אומרת, לפי המצב. עכשיו, רציתי, והרופא משפחה אמר שכל הבדיקות בסדר. עכשיו, מאחר ועשיתי בדיקת למעקב, והוא ראה את הבדיקה הזאת, הוא רשם לי, איך קוראים לזה? אוי, אני כבר פה, רק שנייה. פה. לקחת סטטור 20 מ"ג.
מה, כמה הייתה החסימה שלך?
50%.
בגיל 78, 50% זה לא רע. כן.
לא רע?
לא רע, זה לא רע.
חשבתי נורא, כן.
לא נורא, לא רע.
הבנתי,
חזרתי. כן. תראי, סטטור, אנחנו רוצים לנקות את כלי הדם.
כן.
סטטור... מוריד את הקולסטרול, ואנחנו יודעים שהורדת קולסטרול בצורה משמעותית היא מונעת החמרה של טרשת עורקים, ולכן כטיפול מונע הוא רוצה להוסיף לך סטטור. אני מניח שהוא הוסיף לך 5 מ"ג סטטור, נכון?
20 מ"ג
סטטור.
עכשיו, אין לי קולסטרול.
לא, אני יודע, זה לא צריך להיות לך קולסטרול, כלומר, יש לך קולסטרול, אבל לא גבוה.
לא גבוה, הוא בסדר, במידה.
הוא רוצה, עוד פעם, אני לא אגיד לך מה לעשות, אבל הוא רוצה להגן עלייך יותר.
בסדר, לא, אני רוצה, אז זהו, בגלל זה אני שואלת.
כן.
מאחר והבדיקה בסדר, למה אני צריכה לקחת?
כי אנחנו גם לאנשים, להבדיל ב-30,000 הבדלות, אדם שמקבל התקף לב, אפילו אם הקולסטרול שלו תקין לגמרי, אנחנו נותנים לו אחר כך סטטור או ליפיטור, או כל התרופות שמורידות קולסטרול, כדי לדאוג שכלי הדם לא יחמירו, ואולי אפילו בחלק מהמקרים זה משפר ומקטין את הטרשת.
הבנתי, אז זה גם מנקה, אתה אומר.
כן.
כן. טוב, קיבלתי תשובה. תודה רבה לך.
כל טוב.
טוב, הכל טוב.
זה רבותיי, סיימנו.